שלושה שיודעים. שלום לכם, מגפת קורונה מרימה ראש. בנימינה גבעת עדה הפכה לצהובה לאחר שמספר הנדבקים בספר תיכון במקום עלה ל-80. על פי החשש מדובר בווריאנט ההודי של נגיף קורונה, גם בנתניה ובמודיעין התגלו חולים מאומתים, 3 מאומתות בצהל. מיד נדבר עם פרופסור סיגל סדצקי. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב7 בבוקר, ושידור חוזר ב8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. משרד הבריאות ממליץ על חיסון בני נוער בגיל 12 עד 15, בין היתר בעקבות ההתפרצויות בבתי הספר, במודיעין, בנימינה, במקומות נוספים. בכירים במשרד הבריאות אומרים כי במקרה של מאות נדבקים יוחזרו חלק ממגבלות קורונה. ועוד עניינים, האם אינטליגנציה מלאכותית תוכל לסייע לנו למנוע את האסון הבא? גם בשאלה הזו נעסוק בשל החלטת הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתעסוק באסון הר מירון. ועוד עניינים, מי יאכיל את האסטרונאוטים בתחנת החלל? חוקרים ישראלים, מיד על החוקרים מאוניברסיטת בר אילן ומחקר ופיתוח מדבר וים המלח, שחברו יחד לפיתוח מערכת שמספקת חמצן, מזון ומים בתחנות חלל. וגם, מהו הצמח הפופולרי ביותר ברשתות החברתיות, בוויקיפדיה ובגוגל? מיד על המחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. וגם, גברים, אתם לא מרוצים מהניסויים שלכם? זה מסוכם בדיוק כמו אישון או חוסר פעילות ספורטיבית, כך עולה ממחקר חדש. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא תמר בנימין. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מגפת קורונה מרימה ראש, בנימין הגבעת עדה הפכה לצהובה, גם במודיעין ובנתניה התגלו חולים מאומתים. בעקבות הדברים, משרד הבריאות ממליץ על חיסון בני נוער בגיל 12 עד 15. הבוקר אנחנו מתבשרים שבצהל אותרו 3 מאומתות לנגיף. במקרה של מאות נדבקים יוחזרו חלק ממגבלות הקורונה, כך אומרים בכירים במשרד הבריאות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. שלום.
היי, בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על הכנס שלשמו התכנסנו, במרכאות או לא במרכאות, האם את מודאגת כראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות לשעבר, לאור, במרכאות כמובן, מה שקורה בימים האחרונים? ניכר שהנגיף שוב מרים את הראש.
כן, זה נכון, הנגיף שוב מרים את הראש, וזה גם לא מפתיע, זה היה בסך הכל צפוי.
כן, כי הייתה איזושהי אווירה ציבורית שגמרנו, זה מאחורינו, הורדנו מסכות, ויתרנו על התו הירוק, רק ממש בימים האחרונים שוב חוזרים לדבר על הדברים הללו.
תראה, כל הצעדים האלה היו צעדים נכונים כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בתוך ישראל, על המצב הנהדר שהגענו לפה בעקבות החיסונים, ובאמת כמות זניחה או קטנה מאוד, אף פעם זה לא כמות זניחה, אבל כמות מעטה מאוד של, קטנה מאוד של חולים. אבל יחד עם זאת, אמרנו כל הזמן, הבעיה היא שדה התעופה, הבעיה היא נסיעות לחול, מכיוון שאנחנו כפר גלובלי אחד, ויש קשר הדוק בין מה שקורה בחול ומה שקורה בארץ. אני תמיד נהגתי לומר, חול עדיין חולה, ומכיוון שחול עדיין חולה, אני לא חושבת שזה הזמן הנכון להתחיל בנסיעות נרחבות לחול. הנושא של המוטציות הוא הנושא שאיים עלינו כל הזמן, זה היה צפוי שבסיכומו של דבר, בסופו של דבר, אנחנו נראה פה יותר ויותר מהזן ההודי, בוודאי ובוודאי כשמתחילים להיות כמות נוסעים גדולה.
ולא דואגים לדברים האלה? זאת אומרת, זה לא... כולם יודעים שנקודת התורפה שלנו זה נתב"ג. למה לא דואגים ומוודאים שכל מי שמגיע אכן לא נושא את הנגיף או כל וריאנט שלו?
תראה, יש פה שתי סוגיות. קודם כל, אני מסכימה איתך לחלוטין שצריך לדאוג שמי שמגיע יעבור בדיקות, מי שצריך יהיה בבידודים, וכל האופרציה הזאת היא אופרציה שצריכה לעבוד. כמו שאתה אומר, זה לא יפתיע אף אחד, מכיוון שאנחנו יודעים שכשמתחיל הקיץ עכשיו יתחילו הנסיעות, זה דבר צפוי. ולמעשה, זה התעופה הוא נקודה תורפה כבר הרבה מאוד זמן. אבל מעבר לנקודה הזאת, אני רוצה להגיד גם עוד משהו. זה לא שאם נעשה כל מה שצריך בשדה התעופה, אנחנו יכולים לעמוד בכמות מאוד מאוד גדולה של נסיעות ולא יקרה שום דבר. בסופו של דבר, גם הבדיקות שהן לא מזהות את כל מי שנושא את הנגיף, מסתעמים רבים, וגם הבידודים, ברור לנו שהם לא הרמטיים, ולכן זה ברור לחלוטין שבנסיעות מסיביות של אנשים לחול, בייחוד לא מחוסנים, אבל גם אנשים מחוסנים, אנחנו נראה ייבוא של מוטציות לארץ, זה ברור לחלוטין.
טוב, אני אתמול באופן אישי ישבתי את המסכה, אני חוזר למסכה, האם היה נכון להוריד את המסכה, או שאולי שווה לחזור לכמה שבועות, עד שהעניינים יתבהרו, או שוב אנחנו נהיה מוגנים, איכשהו נמגר את הנגיף מחדש, את ההתפרצות?
תראה, אנחנו לא נמגר, קודם כל ייתכן ובאמת עכשיו צריך לשקול איפה להחזיר את המסכה. אתה צודק בזה, אבל זה לא צעד שימנע לחלוטין את התפשטות הנגיף. היינו שם כבר, אנחנו יודעים. זאת אומרת, כן, היום אנחנו רואים פה התפרצויות שבינתיים הן נראות ממוקדות, אבל אני לא יודעת כמה אנשים חולים הצליחו להגיע, שאנחנו פשוט עוד לא יודעים שהם הדביקו. אני מקווה שלא. כרגע אנחנו מדברים, ואתה הזכרת שתי התפרצויות שהן התפרצויות ממוקדות. התפרצויות ממוקדות הן עוד התפרצויות שניתן להשתלט עליהן. הבעיה היא כמובן ברגע שההדבקות נהיות הדבקות קהילתיות. כמו שהיה לנו, זה מאוד מזכיר את מה שהיה לנו בתחילת המגפה. עכשיו אני רוצה להגיד שאנחנו לא נמצאים היום באותו מצב כמו בתחילת המגפה, כי בכל זאת יש לנו פה הרבה מאוד אנשים מחוסנים, יש לנו יעילות בסך הכל טובה, גם אם מאוד לא מושלמת, גם לווריאנט ההודי, אבל כך שאנחנו לא באותו מצב כמו שהיינו בו בחודשים קודמים יותר, שבהם באמת התפרצות הביאה לנו לתחלואה, לתחלואה קשה. יש הרבה אנשים מוגנים במדינה, אבל יש גם אנשים שיחלו שוב, ויש כמובן את כל אוכלוסיית הילדים ואנשים אחרים שהם לא מחוסנים גם לעת הזו.
אז בואי נדבר לסיום הסגמנט הזה באמת על החיסונים מפני קורונה את בני ובנות הנוער. האם נכון אולי יותר מלהמליץ להם להתחסן לאור מה שקורה?
תראה, אני לא יודעת מה הכוונה ביותר מלהמליץ. אני חושבת שההמלצה השתנתה. אין ספק שההמלצה השתנתה, ואני חושבת שבצדק. אני חושבת שההמלצה שהוצאה אתמול על ידי הצט"ם היא המלצה נכונה. בהחלט, ואני חושבת שזה גם נאמר, שתמיד צריך לראות את המצב, את רמת הסיכון של הילדים אל מול העובדה שבכל זאת החיסון הזה הוא חיסון רגיש, ובכל זאת הילדים צפויות קצת יותר תופעות לוואי. אני חושבת שלעת הזו, כשאנחנו באמת רואים שיש פה הדבקות, והדבקות בווריאנט ההודי, היתרונות שיקנה החיסון הם עולים על פני החשש מתופעות הלוואי, ולכן אני חושבת שנכון לחסן, ואני מאמינה גם שאנשים בסופו של דבר, או רוב האנשים יבינו את זה וירצו לחסן את הילדים שלהם במצב הנוכחי. במצב הנוכחי שבו הסיכון של ילדים לחלות עולה.
וואו, האם את רואה את העניין הזה מסתיים בקרוב? זאת אומרת, אנחנו לקראת פרידה לגמרי מהנגיף, או שזאת תהיה מלחמה כזו של חתול ועכבר? כמו שהנה אנחנו מרגישים כרגע.
תראה, המצב משתנה כל הזמן. המצב משתנה, וצריך להבין שהוא משתנה, וצריך כל פעם ללמוד את המצב החדש וללמוד איך לנהוג בו. אסור להקל ראש, אסור להיכנס לשעננות, וצריך לעשות את המעשים, לנקוט באמצעים שצריך לנקוט, גם אם קשה לנקוט בהם. בעיניי, כל זמן שהמגפה לא נגמרה בחול, היא גם לא נגמרה בארץ, אנחנו מחוברים לחול, אנחנו כפר גלובלי אחד, כמו שאמרתי, וכרגע באמת עיקר הסכנה היא משדה התעופה.
טוב, מי היה מאמין שהביטוי כפר גלובלי, פעם השתמשנו בו כמשהו חיובי, בהקשרים חיוביים וכו', ואז התפוצץ לנו בפנים קצת.
בכל דבר טוב יש גם רע, וצריך פשוט להכיר צריך להכיר בעובדות.
אוקיי, אני מאוד מקווה שבמנותק ממה שדיברנו עכשיו, נדבר על ערב של כישלונות. במנותק, אני מאוד מקווה, ביוזמת קהילת אקו-סיינס של משרד המדע והטכנולוגיה, האקדמיה הצעירה הישראלית ו-Fuck-up Nights תל אביב, ב-4 ביולי. ביום ראשון בעוד שבוע וחצי יתקיים ערב שכל כולו למידה מכישלונות של אנשים מצליחים ונשים מצליחות. שוב, שימו לב, למידה מכישלונות. זה יקרה בגן העיר בתל אביב, בשעה 20:00, אירוע שיהיה פתוח לקהל הרחב, את אחת מהמשתתפות בכנס, איך הגעת לדבר על כישלונות?
פשוט התקשרו אליי ועניינו אותי במיזם הנפלא הזה של משרד המדע, ואני באמת, אני ישר אמרתי כן, מכיוון שזה נורא מעניין, זה לא מה שאנחנו מורגלים בו, ואני חושבת שזו צורת חשיבה מאוד מעניינת, דווקא לחשוב על אי ההצלחות, לחשוב על החסמים, לחשוב על האתגרים, ולהציג דווקא אותם, ולחשוב מה נכון היה לעשות, איך אפשר להתגבר. אני חושבת שזה באמת צורת חשיבה מאוד מעניינת.
כי כולנו קצת נופלים באשליה שהאנשים שאנחנו מכירים, שהגיעו לדרגה מסוימת, למעמד מסוים, לטלוויזיה, וכל זה אנשים שלא ידעו כישלונות, וזה כמובן לא כך.
נהפוך הוא, אני חושבת שככל שאדם משיג יותר בחייו, אין ספק שגם יש לו היסטוריה מפוארת יותר של, 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 של כישלונות לספר עליהם. אתה יודע, המילה כישלונות היא מילה מאוד מאוד גדולה, אבל זה,
נכון.
זה יכול להיות כישלונות, וזה יכול להיות חסמים, וזה יכול להיות אי הצלחות. באמת, יש לזה גוונים מאוד מאוד רבים, אבל אין ספק שכל אדם חווה גם כישלונות בחייו, ברור.
טוב, אני מזמין
מהם האידיאל ומהם לצמוח. הנה, גם מהקורונה, אני מקווה שבסופו של דבר ניקח את זה למקום חיובי ונצמח בכל התחומים, בכל התחומים שבהם ספגנו מכות.
אבל את רואה את התקופה הזו כתקופה של כישלון? לא, בסופו של דבר
לא,
המצב
לא התכוונתי לזה.
לא, לא, ברור לי.
התכוונתי רק שכל בעיה, כל כישלון או כל חסם או כל משבר, אפשר לקחת אותו רק בתור המשבר, ואפשר גם לראות ממנו, ללמוד ממנו לקחים, ולראות איך צומחים ממנו הלאה, איך צומחים ממנו קדימה.
אז רגע לפני שאני שוב אזכיר את הפרטים של האירוע, תוכלי לעשות לנו ספוילר קטן ולגלות לנו או לספר לנו איזשהו כישלון שלא תמיד השבצת פה במרכאות, ואולי תספרי אותו בכנס או לא?
לא, זה יחכה לערב.
טוב, עשית את מה ש... קיוויתי שלא תעשי, אבל זו זכותך. זהו דיאלוג. אני לא שולט באדם, איתו אני מדבר. אוקיי. אז שוב אנחנו נזמין את הציבור, 4 ביולי, שעה 20:00, יום ראשון, בעוד 1.5 שבוע, בגן העיר בתל אביב, אירוע שפתוח לקהל הרחב, בין היתר תשתתף באירוע הזה, ערב של לומדים מכישלונות. זאת אומרת, שומעים כישלונות מאנשים מצליחים, נשים מצליחות, וכולי. אחת מהמשתתפות היא פרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך.
בתחילת השבוע, הממשלה אישרה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, ועדה שתחקור את אסון הר מירון, אסון לאומי מהקשים שידענו, אסון שבו נהרגו 45 בני אדם. אחת מהמטרות של ועדת החקירה היא מניעת האסון הבא והצלת חיים. אנחנו רוצים לברר האם טכנולוגיה יכולה לסייע במניעת אסון כזה או אסון דומה, כמו למשל טכנולוגיה של בינה מלאכותית. שלום לדוקטור אילן ססון, מומחה לבינה מלאכותית ומרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל Data Science Group. שלום.
בוקר טוב לך.
אנחנו מדי פעם מדברים על בינה מלאכותית. האם טכנולוגיה כזו יכולה להשתלב במערכות שברגע האמת יכולות להציל את אותם אנשים שנמצאים בסכנה?
אז האמת היא שכן, אנחנו גם יכולים לעסוק גם בדברים שקורים בזמן אמת, אבל אולי בעיקר במניעה שלהם. ואני חושב שהתחום הזה, שהוא גם נקרא באנגלית crowd management, הוא פיים מזה שנים. אם הייתי מתרגם את זה לעברית, הייתי קורא לזה ניהול המונים במרחב ציבורי, אבל למען האמת אני אומר לך, ניהול המונים נשמע לי כמו הנדסת תודעה המונית, ואנחנו, זה לא מושג שאנחנו מסתדרים איתו, אז הייתי קורא לזה בדומה לערים חכמות אולי. הם מרחבים חכמים שמשובצים בטכנולוגיה באופן כללי ובאלגוריתמי בינה מלאכותית באופן ספציפי. אז אני יכול לתת לך דוגמאות שגם קורות בעולם, יש שימוש הולך ונרחב, נניח במצלמות במרכזי ערים, על מנת לפקח ולנטר תנועות של רמזור, תנועות של מרחבים ושימוש בפיקוח על מערכות של רמזורים. בעודו, לדוגמה, ממש בפברואר האחרון, יש שם את ההתכנסות הדתית הגדולה ביותר על פני כדור הארץ, שגם כוללת אירוע תפילה, ושם הציבו בערך כ-450 מצלמות בנקודות אסטרטגיות, על מנת לאכוף ולנהל אלמנטים של ריחוק חברתי וצפיפות. אז כן, בהחלט, אנחנו עושים בזה שימוש, ואני חושב שצריך לחלק את זה לשניים, לאותם ממצאים שבעצם מנטרים את הדאטה, שאוספים את הנתונים, אז כך לצורך העניין מצלמה, אוקיי? או חיישנים, חיישני סנסורים של תנועה IoT, או אפילו אפליקציות. אז אני מזכיר לך ולכולנו שבזמן הקורונה, אנחנו כולנו השתמשנו באפליקציות של, שמונות, שבעצם נועדו לנטר ריחוק חברתי. חלק מזה, זה עומד בסיס הטכנולוגיה, אז שם עשינו פחות שימוש במצלמות, אבל תחשוב שאני יודע להסתכל על צנע, על, על תמונה ש, שנקלטת בתוך מצלמה באיזשהו תא שטח מסוים, ויש בו אוסף והתקהלות של אנשים, אוקיי? ומה שאני יכול בעצם לזהות בעזרת אלמנטים של בינה מלאכותית, אלגוריתמים של למידה עמוקה באופן ספציפי, קוראים לזה רשתות קונבולוציה, אני יכול לזהות פרטים, אובייקטים בתוך התמונה, ולזהות סמנטית את הקשרים ביניהם. אז תחשוב שעכשיו הייתי מראה למכונת תמונה, והייתה אומרת, אוקיי, יש פה טור של, של, של רוכבי אופניים. אז הייתה מזהה את האובייקט שנקרא אופניים, אובייקט שנקרא בני אדם, ואת היחס הסמנטי ביניהם. ואם הייתי עושה את זה כווידאו, אז הייתי גם מכניס לזה ממד טמפורלי. הייתי אומר, טור של רוכבי אופניים נע דרומה. עכשיו, תיקח את כל הדברים האלה, ובעצם תוכל לעשות בזה שימוש על מנת באמת לנטר ולפקח וממש בזמן אמת של התקהלות אנשים במרחבים ציבוריים שהם בדרך כלל מרובי משתתפים כמו אירועי ספורט, פסטיבלים של מוזיקה, בתי ספר. אני אעזור לך ולנוכחים ולנוכחים בתוכנית להגיד שבאבו דאבי לדוגמה הרגולציה כפתה על בתי הספר להציב מצלמות בתוך בתי הספר באזורי הסעדה או בתוך המסדרונות וגם בחצרות בית הספר כדי לפקח גם על ריחוק חברתי וגם על מעשה בריונות. האמת היא שהם לקחו את זה צעד אחד קדימה, והם לא רק מסתכלים על תנועה של אנשים, אלא גם מזהים באופן פרטני הילדים מסוימים או סטודנטים מסוימים, על לראות, לראות ולייחס להם איזשהו מקרים של אלימות. אז בפירוש...
זה כמובן מעורר הרבה מאוד שאלות מתחום הפרטיות וכו', אבל בואו באמת נדבר על ניהול של מצב שבו יש קבוצת אנשים ש... שהולכת ו... וגואה, ואז אז מה מערכת כזו יכולה לעשות אחרי ניתוח מהיר של הנתונים וההבנה שעומד לקרות אסון? מה מערכת כזו יכולה לעשות כדי לפתור את העניין?
אז קודם כל חשוב להגיד שבדרך כלל היכולות החישוביות של מערכות כאלה, נניח, נעשות בדרך כלל ברמת מכשיר הקצה. אז בוא ניקח מצלמה. אז המצלמה בעצם מצוילת באיזשהו אלגוריתם של בינה מלאכותית, שכמו שאמרתי מקודם, זו נניח רשת קונבולוציה, שיודעת לעשות את מה שתיארתי מקודם, מבלי הצורך לקחת את התמונה שהיא בעצם, אפשר לומר שהיא איזשהו אסט דיגיטלי מאוד מאוד כבד, שאי אפשר להעביר אותו לענן ולבצע את הניתוח מרחוק, ויש גם זמינות של רשת אינטרנט שלא תמיד יש לה רוחב סרט מספיק כדי לפצות על, 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 על מעבר דיגיטלי, של קובץ כזה גדול. אז קודם כל זה נעשה ברמת האג', אנחנו קוראים לזה אג' קומפיוטינג. עכשיו, בפועל אתה יכול לעשות בזה המון שימושים, א', כמו שאמרתי, הקפדה על ריחוק חברתי באיזשהו חלל ציבורי, אוקיי? סושיאל דיסטנסינג לצורך העניין. אתה יכול להסתכל על מאפיינים של צפיפות וספירה ממש של אנשים בתוך השטח מוגדר ומובחן. אתה גם יכול לבצע מה שנקרא ניתוח טמפורלי, איטי, מלשון עת זמן, של בעצם של טורים בשטחי התכנסות. אוקיי, כשיש בעצם, כמו שאמרת מקודם, שמועדים גם לגודש וגם לדוחק. אפשר להסתכל על זה על ניתוח וסיווג של בני אדם, בשטחים, אני יכול להגיד אם יש פה ילדים ומבוגרים, או נניח הייתי רוצה שלא יהיו שם ילדים, אוקיי, או מבוגרים לצורך העניין. יש לי גם יכולות לבצע, בעיקר, כמו שרמזתי מקודם, על ניתוח של זרם תנועתי. אז אתה יכול בעצם לספור אנשים נכנסים או יוצאים מתוך אזור, מתוך אזור מסוים, אני מניח שאנחנו עושים את זה כבר הרבה זמן, נניח בכבישי אגרה בארצות הברית, מונחים מצלמות והם יודעים להגיד בכל רגע נתון כמה רכבים נכנסים או יוצאים מכבישי האגרה, ועל סמך זה גם מחייבים אותנו. וכמובן, כמו שאמרת מקודם, לא תמיד יש לנו את היכולות האלה בזמן אמת, אבל אז ברגע שיש איזשהו אזור אסון, או ברגע שיש איזשהו אזור אסון ואין שם מצלמות, אז לצורך העניין אני יכול לעשות שימוש ברחפנים. רחפנים שמצוידים במצלמות, ובפועל מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול להתחיל לנטר את אותו תא שטח גיאוגרפי, לראות תנועות שהן תנועות של פרטים, מבלי לזהות אותן באופן ספציפי כמו שציינת מקודם. ואז אם אני מחבר לזה איזו שכבה של מפה גיאוגרפית, מפת תוואי השטח, אז אני יכול נניח להכריז על שטחי התכנסות או על שטחי מילות. תחשוב שאי אפשר להשתמש בזה באותן הצפות שהיו בניו אורלינס לפני כמה וכמה שנים, שהיה יכול לסייע אולי בהצלת בני אדם. אז זה המקום שטכנולוגיה בעצם יכולה לעשות שימוש, ואנחנו לא רק משתמשים באותם אלגוריתמים שמזהים תמונות, אלא אנחנו גם עושים באלגוריתמים שבעצם הם שיטות לעמידת צפיפות. אנחנו קוראים לזה, זה מה שנקרא density based algorithms, בעצם אנחנו מסתכלים על איזשהו שיטות סטטיסטיות שאנחנו עומדים צפיפות במרחב מתמטי. אז אותו מרחב מתמטי, כל נקודה היא פרט, אני לא יודע להגיד אם זה איש כזה או אחר, ובעצם אני יכול להשתמש בעזרת אלגוריתם ולראות באיזשהו תא, באיזשהו שכנות מסוימת, מה הצפיפות של הנקודות במרחב. אז אני לוקח את התמונה ואני לוקח את הפרטים, ואני מטיל אותם על איזשהו מרחב מתמטי, ושם מפעיל כל מיני שיטות סטטיסטיות. אז זה בגדול העולם תוכן של בוא נאמר של...
אז נשמע שטכנולוגיה קיימת, מדובר בטכנולוגיה שנמצאת בידיים פרטיות, זאת אומרת, איך המדינה יכולה לשים ידה על הטכנולוגיות האלה, או שהמדינה כבר מכירה את היכולת הזו, את היכולת של ה-AI להתערב במקרים כאלה או לנתח סיטואציות כאלה, כי נשמע שיש הרבה מאוד פתרונות, לצערנו בדיעבד הדברים עולים.
כן, אז הטכנולוגיות האלה קיימות ומוכרות, וכמובן שכולם עושים בהם שימוש כבר עכשיו, אבל לפי דעתי לא לצרכים האלה שאמרנו, זאת אומרת, לא לניהול של מרחב ציבורי מוגן ובטוח, כמו פסטיבלים או רוק או פסטיבלי מוזיקה או אזור הכינוס, אבל בפירוש זה רק שאלה של חקיקה. אבל אתה יודע, לצערי בארץ אנחנו מציינים בחקיקה מאוד מאוד מפורטת, אבל אכיפה מאוד מאוד לא מספיק קשוחה. ותחשוב על זה שכל אירוע, המארגנים של האירוע היו מחויבים באיזושהי רגולציה שאומרת, אלה האמצעים הטכנולוגיים שאתם צריכים לעשות בהם שימוש, נניח הצבא של מצלמות בנקודות אסטרטגיות, נניח סתם, לצורך העניין, מתן של אפליקציה שיודעת לאכוף ריחוק חברתי, כמו שעשינו בזמן הקורונה, לכל משתתפי הכינוס הזה או האירוע הזה, עם יכולת להפיק תובנות בזמן אמת, במידה ויש, אני יודע מה, חלק מהמצלמות לא עובדות, אז אולי איזשהו אמצעי בקרה נוסף בצורת רחפן, שלוודא שבאמת יש תמונה של בזמן אמת של מה שמתרחש באירוע. והאירוע לא היה מקבל רישוי, ללא השימוש באמצעים הטכנולוגיים האלה. אז כמובן שזה רק שאלה של, בוא נאמר, הטכנולוגיה קיימת, הצורך ידוע ומוכר, בעצם התחיל כבר מסנות שנות ה-90, למיטב זיכרוני אותו אירוע בליברפול, שבו כמעט 90 ומשהו, אוהדי כדורגל נספו כצפיפות. ובעולם עושים בזה שימוש, עושים בזה שימוש בפינלנד, עושים בזה שימוש, כמו שאמרתי, באבו דאבי, באודו, במקומות שונים בעולם. זה, הטכנולוגיה קיימת, היא זמינה לכולם, והיא גם לא יקרה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אילן ססון, מומחה לבינה מלאכותית, מרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל דאטה סיינס גרופ. תודה רבה.
תודה ויום טוב.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק באבולוציה של המגוון. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
למה אנחנו צריכים את המגוון? מה היה רע ביצור אחד שהולך ומשתפר ומשתכלל? וזהו.
נכון, אז זה בדיוק שאלה ששאלת אותי שבוע שעבר, כשדיברנו על יונקים, ואמרתי לעצמי ששווה להקדיש את זה פינה שלמה. כי זו אחת השאלות הגדולות באבולוציה. זו שאלה שהיא נשמעת על פניו מאוד פשוטה, אבל בעצם, כמו שאתה אומר, לא לגמרי ברור למה שלא יהיה יצור אחד. אז אני רוצה לחלק את זה לכמה שאלות שונות, ולנסות לענות לכל אחת מהן בנפרד, עד כמה שנספיק. אז שאלה אחת היא, למה בכלל יש מגוון? כן, למה לא מספיק יצור אחד? שאלה שנייה היא, למה יש אזורים עם מגוון גבוה יותר ומגוון נמוך יותר? ושאלה שלישית היא רמות שונות של מגוון, כלומר מצד אחד למה יש לנו כל כך הרבה סוגים של ציפורים, ומצד שני למה יש לנו גם ציפורים וגם צבים וגם נחשים וגם זבובים. אז כל אחת מהשאלות האלה היא שאלה שונה, וכולן שאלות שהן נראות מובנות מאליהן, אבל צריך קצת לחשוב עליהן לעומק. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה, למה בכלל יש מגוון? אז אני חושב שזה נובע בעצם מההיסטוריה של איך אבולוציה עובדת. ברגע שמופיעה איזושהי תכונה חדשה, איזושהי מוטציה חדשה, שנותנת יתרון על פני המצב הקיים, אז התכונה הזו תתקבע. ובגלל שתכונה תמיד, בגלל שמוטציה תמיד מתרחשת רק באוכלוסייה קטנה, אז כל פעם שתהיה מוטציה כזאת, תיווצר אוכלוסייה קטנה שתהיה מין חדש שיעשה דברים קצת אחרת. אז ברגע שהאוכלוסייה המקורית מתפצלת, אז חלק מהאורגניזמים נשארים כמו שהם היו, וחלק מתחילים להציג את התכונה החדשה, אז כבר עלית במגוון. עכשיו, המגוון הזה מייצר בתוכו עוד מגוון, כי אם הופיעו מינים נוספים של צמחים, אז יהיו מינים נוספים של בעלי חיים, נגיד, שיחיו על הצמחים או יאכלו את הצמחים, ואז יופיעו מינים אחרים שיאכלו את המינים החדשים או יגורו עליהם, או ינצלו את הפרווה שלהם. כלומר, כל מגוון שמופיע מעודד הופעה של מגוון נוסף. כי בעצם האורגניזמים מייצרים את הסביבה שבתוכה אורגניזמים אחרים יכולים להתפתח ולנצל עוד ועוד משאבים ועוד צורות. עכשיו, אנחנו רואים עם הזמן, אבולוציונית, שמאז שהופיעו החיים המורכבים, יש כל הזמן עלייה במגוון. יש כל הזמן עלייה במורכבות האקולוגית. כלומר, כמה טיפוסים שונים של בעלי חיים יש, וכמה טיפוסים שונים של צמחים יש, ואיך הם מנצלים בצורה שונה את הסביבה ואת המשאבים שהאורגניזמים האחרים מייצרים עבורם. אז זו שאלה ראשונה.
לא, אוקיי, אני קונה את הטיעון הזה שמגוון יוצר מגוון וכולי, אבל אחד הטיעונים של האנשים שמתנגדים לאבולוציה וכולי, הם אומרים שאם באמת היינו משתפרים ומשתפרים, או עוברים מוטציות וכולי, אז מה שלא היה שורד, או מה שלא היה מתאים, מת. ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד מינים שכן נשארים איתנו, ועדיין קיימת התפתחות.
נכון, אז הסיבה שהמגוון עולה, זה כי השינויים הם תמיד רק בחלק מהאוכלוסייה. זה לא שכל האוכלוסייה, נגיד כל הקופים מסוג מסוים, עוברים כקוף אחד ועוברים שינוי, אלא חלק קטן מתוכם עובר שינוי, והם טובים יותר במשהו ספציפי. אין טוב אבסולוטי באבולוציה. זה לא שהמין החדש יותר טוב מהמין הישן בהכל. הוא יותר טוב מהמין הישן בניצול משאב מסוים, בסביבה מסוימת. אז בגלל זה כשמופיע מין חדש, המין הקודם לא בהכרח נכחד. כי מה שגורם לעליית המגוון זה זה שהם לא מתחרים על אותם משאבים. וזה בעצם מוביל אותי לשאלה השנייה של מה גורם להבדלים במגוון בין אזורים שונים. אנחנו יכולים לקחת כדוגמה, אזורים עם המגוון הגדול ביותר, זה יערות טרופים על פני היבשה ושוניות אלמוגים בים. אז שם זה המקומות עם המגוון העצום, לעומת זאת מדבריות על פני היבשה והאוקיינוס הפתוח בים, הם אזורים עם מגוון יחסית נמוך. אז למה, מה ההבדל, מה גורם לזה? אז גם כן שאלה שאקולוגים שואלים הרבה מאוד, ואחד ההסברים הוא ככל שהסביבה יותר מגוונת, כלומר יש יותר סוגים שונים של אזורים בתוך הסביבה, אז המגוון עולה. מה שהופך את הים הפתוח ללא מגוון זה כי הכל אותו דבר. בעוד שבשונית אלמוגים אתה יכול להיות על השונית למעלה, אתה יכול להיות בתוך האלמוגים, אתה יכול להיות מאחורי האלמוגים, אתה יכול להיות בתוך מין כזה או מין אחר, אז השונות של הסביבה בתורה משפיעה על המגוון.
זה מסביר חלק מהעניין, אוקיי.
זה חלק מהעניין. חלק אחר מהעניין זה כנראה גם הגיל מבחינה אבולוציונית של סביבה מסוימת. כנראה אחת הסיבות שיערות טרופים כל כך עשירים במינים, זה שיערות טרופים קיימים המון זמן. אנחנו כבר מאות מיליוני שנים יש יערות טרופים על פני כדור הארץ, וזה נתן הרבה זמן לאבולוציה לפתח את כל המגוון הזה, המגוון של עצים שעליו נבנים המגוון של הצמחים של בעלי החיים שחיים על העצים ועוד ועוד. אנחנו נוטים לחשוב שהמדבר הוא עני יחסית מבחינת מגוון מינים, בגלל שהוא יבש ויש בו מעט משאבים, אבל זה כנראה רק חלק מההסבר, כי מדבריות הם די צעירים. לפני 30 מיליון שנה לא היו מדבריות על פני כדור הארץ. בכלל הסביבה המדברית היא משהו יחסית חדש, וכנראה הסיבה שהמגוון במדבריות הוא נמוך יחסית, הוא שילוב של מיעוט משאבים ושל עובדה שלא היה מספיק זמן למגוון להתפתח.
מה היה במקום אותן מדבריות? ים?
לא, במשך רוב ההיסטוריה של כדור הארץ, כדור הארץ היה מיוער בצורה כזו או אחרת, לא בהכרח ג'ונגלים טרופיים, אבל משהו קרוב יותר ליערות הפתוחים שאנחנו מכירים מצפון אירופה ומרכז אפריקה או דרום מרכז אפריקה. כלומר, לא ג'ונגל סבוך, אבל יער מפוזר יחסית. זו הייתה הסביבה הנפוצה והשלטת על פני רוב כדור הארץ. בכמה מיליוני שנים האחרונות כדור הארץ נעשה קר ויבש יותר, ואז הופיעו מדבריות. לכן המדבריות הם אזור אקלימי יחסית צעיר.
אז אנחנו מבינים למה זה קורה, מבינים במה זה תלוי. אני מוכרח לומר שכשמדברים על מגוון, אנחנו בתקופה שבה המגוון הולך ומשתנה או פוחת בעקבות כל מיני תהליכים שהם מאוד לא עדינים ואיטיים, כפי שאתה מתאר בעבר. אז מה יקרה? זאת אומרת, איך כל השרשרת העדינה הזו תטולטל או תשתנה בעקבות באמת הקטליזטורים המוזרים שאנחנו בין היתר אחראים להם?
אז כמובן, ככל שהאזור מגוון יותר, פגיעה בו תביא לפגיעה של יותר מינים. בגלל זה כל כך מודאגים מפגיעה בשונויות אלמוגים ופגיעה מיערות טרופים. בגלל שפגיעה באזור כזה, אתה פוגע ב-20 קילומטר רבוע של יער טרופי, יכול להיות שאתה משמיד מאות מינים שקיימים רק בפינה הזו של יער הטרופי. אותו דבר בשונויות האלמוגים. שונויות האלמוגים נוטות להיות די מבודדות אחת מהשנייה, ולכל אחת מהן יש את מגוון המינים שלה. אתה פוגע בזה. אתה פוגע בהרבה מאוד מינים בבת אחת. אבל בעיה אחרת, שלא כל כך מדברים עליה, היא ההומוגניזציה, כלומר, האחידות, האחדה של הסביבות האנושיות. עיר בסין ועיר בצפון אמריקה ועיר באירופה, הן די דומות מבחינת הסביבה שלהן, ולכן יש לנו מספר מאוד קטן של מינים שמותאמים לסביבה הזו, שנמצאים בכל העולם. דרורים ומיינות עכשיו אצלנו, ויונים שהם כולם ציפורים שמסתדרות יופי בסביבה עירונית. אבל גם החרקים...
אז יצרנו סביבה אחידה עירונית. ואז דיללנו את המגוון? זה לא סתם שאנחנו באמת נתקלים בפחות ופחות בעלי חיים סביבנו?
נכון. המגוון בערים הוא הרבה יותר קטן, ותיסע לכל מקום בעולם, אתה תראה את אותן ציפורים בעיר, ואת אותם חרקים בעיר, כי אלה המינים שמסתדרים עם הסביבה הלא מגוונת. אנשים אוהבים לצאת לפארק מלא דשא וחושבים שהם בטבע, אבל בעצם קר דשא ענק ורחב שיש בו מין אחד של צמח, מבחינה אקולוגית, מבחינת מגוון, הוא מאוד מאוד עני. ולכן החשיבה היום בשימור טבע עירוני היא לא לעשות משטחי דשא גדולים, אלא דווקא לייצר פארקים עם כמה שיותר גיוון בתוך הפארק. אזור שנותנים לצמחי בר להתפתח, ואזור שהוא יותר מיוער, ואזור שהוא גבעה, כדי לייצר באופן מלאכותי איזשהו דימוי של סביבה מגוונת שתוכל לתמוך במגוון מינים גדול יחסית.
אני לא יודע אם זו הנקודה העצובה ביותר אליה הגענו, אבל ללא ספק זו נקודה מדאיגה, ואני גם מרגיש שסביבנו יש פחות ופחות מינים, גם של חרקים, גם של יונקים וכו'. זו תחושה, והנה אתה מסביר
נכונה.
את העניין. כן. תודה על הדברים, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה, להתראות.
יש לנו אוקיינוס חמישי. ביום האוקיינוסים הבינלאומי זה קרה, וסוף סוף האוקיינוס החמישי זכה להכרה בינלאומית. הכירו את האוקיינוס הדרומי, שהוכרז על ידי ה-National Geographic Society, הוא מצטרף לארבעת האוקיינוסים המוכרים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גיטה יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין, שלום.
בוקר טוב.
מאיפה צץ אוקיינוס חמישי, או שהוא היה פה?
האמת שהוא צץ, הוא באמת האוקיינוס הכי צעיר, הוא צץ לפני משהו כמו, יודע, 50 ו-30 מיליון שנים, אני חושב ש... 34 מיליון שנים, אני חושב שזה תאריך שככה בערך, שבו אנטארקטיקה נפרדה סופית והתרחקה מספיק מדרום אמריקה כדי שהאוקיינוס הזה ייווצר בצורה שאנחנו מכירים אותו היום, וזה דרך אגב היה אירוע דרמטי בתולדות כדור הארץ, במובן הזה שהוא יצר את ה... במידה רבה, אני חושב, את האקלים כמו שאנחנו מכירים אותו היום, או התחיל את התהליך שיצר את האקלים כמו ש... אנחנו מכירים אותו היום, אריאל שדיבר איתך קודם, דיבר על ההיווצרות של המדבריות, זה תהליך שבדיוק קשור האירוע הזה של יצירת האוקיינוס הדרומי ויצירת האקלים של כדור הארץ, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אבל האוקיינוס, זאת אומרת, בוא נגיד שמאז שאנשים, אתה יכול לחשוב על זה אפילו כמו על אחד האירועים שהובילו בסופו של דבר לירידה שלנו מהעצים, כן, ההיווצרות של הסוואנות, וההיווצרות של המין האנושי, אבל מאז שאנשים קיימים פה, האוקיינוס הזה קיים, כן, והאמת שאני מודה שבכלל לא ידעתי שהוא לא מוכרז רשמית ככה, כי אנחנו, האוקיינוגרפים, מכירים אותו ומתייחסים אליו כאוקיינוס נפרד, בגלל שזה גוף מים, זה אוקיינוס לכל דבר, והוא גוף מים נפרד.
אז זהו, אז
הגדול זה שהוא,
כן, הוא גוף מים נפרד, או שזו הכרזה על איזשהו שטח באוקיינוס שהכרנו? זה לגמרי משהו אחר.
אוקיי, זה אחר במובן, קודם כל זה קצת אחר בגלל ההסתכלות המאוד, כן, תחפש מפות שבהן בכלל רואים את כדור הארץ מצד הקוטב הדרומי, ויהיה לך מאוד קשה למצוא, כי אנחנו לא רגילים להסתכל ככה על כדור הארץ, וזה אזור שיש בו מעט מאוד אנשים, אבל זה נכון שההכרזה הנוכחית היא קודם כל הכרזה, נדמה לי שזה, התקשרתם אליי, אז הלכתי לבדוק, כי אנחנו תמיד בחשם בתור אוקיינוס, אבל מסתבר שבאמת רשמית הוא לא הוכר ככה, לפחות לא על ידי החברה ה-National Geographic, כן? הם הכריזו את זה עכשיו, וזה קצת מהלך של יחסי ציבור בשביל האוקיינוס הזה, שנועד לעזור לשימור שלו, כי זה באמת גוף מים מאוד חשוב, אבל זה נכון שבניגוד לאוקיינוסים האחרים, שהגבולות שלהם הם יותר טבעיים, כי הם מוקפים יותר בגבולות יבשתיים, האוקיינוס הזה, הגבול המוכר שלו, הוא בעצם גבול הידרוגרפי, הוא זרם מים. האוקיינוס הדרומי מוקף במה שאנחנו קוראים the circumpolar current, הזרם, לא יודע, הזרם שמקיף את הקוטב הדרומי, אבל הוא גבול טבעי מאוד מאוד משמעותי. הוא בעצם, הזרם הימי הכי חזק על כדור הארץ, ואחד הפיצ'רס, אחד הדברים הכי חשובים בהולכת החום על כדור הארץ, ולכן גם בעיצוב האקלים של כדור הארץ. איך רק, אני יודע, אתה מדבר על מאות סבר דרופ, מאות קילומטרים מעוקבים של מים שזורמים שם כל שנייה, לסבר את האוזן, אני חושב שבעשר שניות זורמים שם יותר מים שכל המים שישראל צורכת, או, כן, זה יותר מכל הנהרות בעולם ביחד, לא יודע איך לתת לך את המושג, אבל זה כמויות אדירות של מים שזורמות שם, ובניגוד לזרמים אוקיינים אחרים שהם בדרך כלל מוגבלים או לפני השטח או לעומק, הזרם הסובב את אנטרקטיקה, כן, הסירקומפולר קורנט, ובעצם יוצר ומגדיר את האוקיינוס הדרומי, הוא זרם שזורם במידה רבה גם בפני השטח ועד לעומק, וזה אוקיינוס מאוד עמוק, הוא מאוד צעיר, כמו שאמרנו, נוצר רק לפני כמה עשרות מיליוני שנים. לכן גם הגבולות שלו, השוליים של היבשות שם הם יחסית מאוד מאוד תלולים, כמו שמאפיין אוקיינוסים צעירים, אבל צורך, נגיד, אם אתה מסתכל על ההבדל בגופי המים, כן, אז המים מול ניו זילנד ומול דרום אמריקה, כן, מצד אחד של הזרם הזה ומהצד הדרומי ומהצד הצפוני שלו, כן, המים סביב אנטרקטיקה הם מאוד מאוד דומים אחד לשני בכל מקום, ומאוד שונים מהמים, לא משנה לאיזה אוקיינוס אתה הולך, אם אתה הולך צפון יותר ממנו. אז הזרם הזה הוא באמת, הגבול של האוקיינוס הדרומי הוא גבול ימי במובן הזה שזה זרם, אבל זה זרם שיוצר הפרדה גדולה מאוד בין גופי מים, והוא גם, כמו שאמרתי לך, אחד המנועים החשובים והווסתים החשובים של האקלים על כדור, של כדור הארץ, כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
וואו, אז אם נרצה באמת לעדכן את האטלסים שלנו, איפה בדיוק לסמן אותו?
זהו, אז בגלל שזה גבול ימי הוא קצת זז, לא הרבה במונחים אוקיאנים, כן, אני חושב שהוא לא זז עם השנים ביותר ממעלה חצי מעלה צפון הדרומה, אני מאמין שמה שהם עשו, הם פשוט לקחו את קר רוחב 60 ושמו אותו כגבול, שזה גבול קצת נחותי, אבל הוא גבול שהוא קבוע, אז קל לסמן אותו במפות, לא צריך להזיז אותו כל הזמן. וזה נכון שרוב הגבולות של הים הדרומי תחום במה שאנחנו קוראים חזיתות אוקיאניות, שזה גבולות ימיים, כן? זה אזורים שבהם מסות של מים נפגשים, ואם אתה חושב על המים שמגיעים מדרום, כן, ופוגשים את המים החמים שמגיעים מדרום, פוגשים את המים הקרים שמגיעים מכיוון אנטרקטיקה, והם יוצרים אזור שנקרא חזית ימית. אם פעם תחצה חזית ימית, אתה בא עם האונייה, ואתה יכול הרבה פעמים אפילו לראות את זה בעיניים, כי המים הקרים נוחתים מתחת למים החמים, ו... זה יוצר גבול מאוד ברור, אבל הגבול הזה, כמו שאמרנו, הוא זז צפונה ודרומה בהתאם לכל מיני שינויים עונתיים כאלה ואחרים. מה שחשוב לדעת זה שהאוקיינוס הדרומי, למה אני אומר שאנחנו תמיד ידענו שיש אוקיינוס דרומי? אנחנו ידענו, אני מתכוון, לא יודע מה, ב-25 שנים שאני אוקיינוגרף, בגלל ש... באמת כשבמודלים הראשונים של האוקיינוס, שניסו להסביר את האוקיינוס, איך האוקיינוס עובד בצורה הכי פשוטה, אז אנשים ניסו להסתכל על אוקיינוס כמו איזשהו גוף שהוא שתי שכבות. שכבה עליונה חמה מוארת, שיש בה יצרנות ראשונית, יש בה עצות, יש בה הרבה מאוד חיים, ושכבה עמוקה, כן, שהולכת אלפי מטרים למטה, קרה חשוכה. ואם אתה מנסה לתאר את האוקיינוס בצורה כזאת ולבנות מודלים כאלה של האוקיינוס, אז אתה לא יכול לקבל שום דבר שדומה בכלל לאיך שעובד האוקיינוס שלנו. אם אתה מוסיף פנימה את האוקיינוס הדרומי, כן? אתה אומר כל האוקיינוסים האחרים של כדור הארץ, אתה מסתכל עליהם בתור מערכת אחת, ושם את האוקיינוס הדרומי בתור מערכת שנייה, נוספת קופסה שלישית כזאת, שהיא מה שמייחד אותה, ששם המים מתערבלים לעומקים גדולים מאוד, והם הרבה יותר קרים, אתה מקבל כבר מודל שמתאר הרבה יותר טוב את איך שהאוקיינוס של כדור הארץ עובד, ותזכור שהאוקיינוס הזה הוא בעצם אוקיינוס אחד, זאת אומרת, כל ההגדרות האלה הן הגדרות מלאכותיות שלנו, הן באמת אטלנטי פסיפי.
אוקיי, זו נקודה המהותית.
כן, זה גוף אחד של מים שהוא מתערבב, ומה שאחד הגורמים שמערבבים אותו הכי הרבה, זה באמת הזרם הגדול הזה שמקיף את האוקיינוס הזה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור גיטה יהל, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין. תודה. במסגרת פינת גיבורי העל שלנו נעסוק ביקומים מקבילים בעולמם של גיבורי העל. שלום לפרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב, שלום.
בוקר טוב, דודו.
אולי רגע לפני שנדבר על יקומים מקבילים בעולם הקומיק, יש יקומים מקבילים בעולם האמיתי? זאת אומרת, יש לכך סימוכים?
ודאי, ודאי. רק שלשום פגשתי את אני מיקום מקביל, הוא הרבה יותר מוצלח ממני.
היקית בנו עם הדוגמה הזו.
כן, אתה יודע, יש אי אלו תיאוריות של פיזיקה, מכניקת קוונטים ודברים שאני לא מבין בהם, שגורסים שיש יקומים מקבילים ושכל החלטה שאנחנו עושים בעצם היא מייצרת יקום מקביל. כמובן שבעולם של גיבורי על וקומיקס וקולנוע בז'אנר הזה, שם הכל אפשרי, אז בחנו את התיאוריה הזאת מספר פעמים.
ומה המשמעות של יקום מקביל בקומיקס? זאת אומרת, מה עשוי לקרות שם?
אז בדרך כלל לוקחים את זה באמת לכיוון של מה היה קורה אם. זאת אומרת, איך היה מתבטא, למשל, דוגמה, בעצם, אני חושב שדוגמה אולי הכי הכי מרתקת בנושא הזה, היא הנושא של בטמן. בטמן, בכלל, כל ה-DC קומיקס, ההוצאה שבה יש את בטמן וסופרמן והברק, שאגב, לכבודו הנושא של הפינה השבוע הוא זה, עוד מעט נגיע ללמה, ברק ופלאש הוא הסיבה, אבל אצל בטמן, הרי הסיפור המאוד מאוד מפורסם של בטמן, זה שברוס ויין, הילד הקטן שהוא בטמן, הוריו נרצחו לנגד עיניו בסמטה על ידי פושע, ולכן הוא החליט בבגרותו לעטות עליו את הגלימה ולהיות גיבור על שלוחם בפשע בתור בטמן. אבל יש סיפור של בטמן שביקום מקביל מה שקרה זה שדווקא הוא זה שנהרג, נרצח בסמטה הזו, והוריו שרדו, וביקום הזה אבא שלו נהיה בטמן, ואימא שלו מאבדת את שפיותה ונהיית הג'וקר, הנבל הכי איקוני. אז וואו. בעצם, כן, אז יש המון, תראה, צריך לזכור שאנחנו מדברים על, ככלל, בעצם בסופרמן, על כ-80 שנות היסטוריה, זה המון המון סיפורים, המון המון שנים, אז בחנו באמת כל זווית אפשרית. יש אפילו גרסה של בטמן שבו הוא יהודי דתי שנקרא ברוך ויין, במקום ברוס ויין. אז באיזשהו יקום מקביל. אז באמת שיש אין סוף דוגמאות כאלה. ובעצם הנושא, כמו שאמרתי, הנושא של התוכנית הגיע היום מהפלאש, הברק, הסרט הברק שמצטלם בימים אלה בלונדון. וכבר על הסרט ראו, על הסט של הסרט ראו את מייקל קיטון, שמייקל קיטון, למי שזוכר, הוא היה בטמן הקולנועי הראשון בשנת 89, מאז בטמן עבר כמה וכמה איתרציות, וראינו את ואל קילמר וג'ורג' קלוני ובן אפלק, וכמובן קריסטיאן בייל, שבעיני רבים הוא היה בטמן המוצלח ביותר. אז מה שקורה זה שבסרט הזה של הפלאש שמצטלם באמת בלונדון, ואם אני לא טועה עתיד לצאת איפשהו בסוף השנה הבאה, אנחנו הולכים לראות את מייקל קיטון בגרסתו של בטמן מ-89 מיקום מקביל, וכנראה שאנחנו גם נראה את בן אפלק בגרסתו של בטמן מ-2016 מיקום מקביל. ובעצם זה מאוד מאוד ראוי שהדמות שתעשה את זה זה הפלאש. הפלאש הוא גיבור העל, האיש המהיר בעולם שיכול לרוץ יותר מהר ממהירות האור. ואיפשהו בתחילת שנות ה-60, מה שעשו זה שאמרו, אוקיי, הוא רץ כל כך מהר ומעקם את חוקי הפיזיקה, שהוא גם מצליח לעבור בין יקומים. בעצם שם התחיל כל הרעיון של יקומים מגבילים בקומיקס. אחר כך גם חברת מרוול המתחרה עשתה גרסאות משלה, שגם שם היו כל מיני דברים, אבל באמת, מי שהתחיל עם זה היה ברק, הפלאש, ושם באמת יש אין ספור יקומים מגבילים, ויש ממש סיפורים שבהם גיבורים חוצים מיקום לשני ונלחמים אחד בשני, ויקומים שבהם סופרמן הוא רשע, ויש אפילו יקום שבו סופרמן הוא בכלל שחור והוא נשיא ארצות הברית, ויש באמת, באמת המון המון דוגמאות, וזה אלמנט ספרותי מאוד מעניין הקטע הזה של יקום מקביל, כי באמת זה מאפשר לכותב להגיד, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ולשנות את המקור של הדמות ואת ההתנהגות שלה וההיסטוריה, וזה לא משנה, כי אני יכול להגיד, לא, זה קורה ביקום מקביל. זה סוג של צ'יט כזה, סוג של פתרון מאוד מאוד קל שיש להרבה אנשים.
ואוהבי הקומיקס אוהבים גם את הדבר הזה, כי זו טלטלה, אתה פתאום הופך רע לטוב, פתאום משנה דמויות וכו', או שזה כן חלק מהגיוון שאנחנו זקוקים לו, כשאנחנו קוראים את אין ספור העלילות בקומיקס.
כן, כמו שאמרתי, קודם כל, יש עשורים רבים של היסטוריה, אז תמיד כיף לגוון בעניין הזה. ודבר שני, לפעמים זה אפילו עדיף. לחקור את זה ביקום מקביל, כי לפעמים עושים שינוי כל כך מהותי בדמות, שההארדקור פאנס, האוהדים הבאמת מתקשים או מסורים של אותה הדמות, הם לא אוהבים את השינוי שעשית. אז אם עשית את השינוי הזה כמחבר, כסופר, ככותב ביקום המרכזי, בוא נאמר, שבה הדמות קיימת, אז המעריצים יכולים להתקומם עליך ולהגיד איך אתה מעז לשנות עד כדי ככה את הדמות. אבל אם עשית את זה ביקום מקביל, אז אומרים, טוב, נחמד, טוויסט מעניין, זה לא משפיע על הדמות שאנחנו אוהבים באמת, זה גרסה אחרת שלו, אז זה בסדר. דוגמה מאוד יפה לזה בקולנוע, אגב, ראינו בסרט ספיידרמן ממד העכביש, שיצא, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל זה סרט שנחשב כאחד מסרטי גיבורי העל ככלל, הכי טובים שנעשו אי פעם, למרות שהוא סרט אנימציה במרכאות כפולות ומכופלות לילדים, אבל גם שם ראינו, זו דוגמה מצוינת, כי ראינו דמות של ספיידרמן שאנחנו מכירים, אבל ראינו גם דמות אחרת של ספיידרמן שהוא נער שחור מברוקלין, וראינו דמות אחרת של ספיידרמן שהוא גבר גרוש בן 40 פלוס עם קרס, וראינו המון דוגמאות כאלה, וזה באמת נותן אפשרות למחברים לתת טוויסט אחר, לתת פרספקטיבה אחרת, וזה מאוד מאוד מעניין. וכמו שאמרתי, טעמנו מזה כבר בקולנוע, נראה שבסרט הקרוב של הפלאש של הברק אנחנו נראה את זה פול טיים, וגם אצל החבר'ה ממארוול, אלה שמתחרים עם DC, אנחנו גם נראה בשנה הבאה סרט שעוסק בדברים האלה, כיוון שהסרט דוקטור סטרנג' הבא נקרא דוקטור סטרנג' והמולטיברס המשוגע, או The Multiverse of Madness זה נקרא באנגלית. אז כבר בשם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לראות מספר יקומים, שאומרים מולטיברס. והשמועות אומרות, אגב, שאנחנו נראה את זה עוד קודם, כי בסרט ספיידרמן שיוצא בדצמבר כבר השנה, יש שמועות שטובי מגווייר, ששיחק את ספיידרמן בטרילוגיה המקורית בתחילת שנות ה-2000, ואנדרו גרפילד, ששיחק את ספיידרמן בגרסה יותר מאוחרת, זאת אומרת, שני שחקנים ששיחקו את ספיידרמן וכבר לא, כנראה יופיעו בסרט. אז יכול להיות שגם שם אנחנו נראה עניין של יקומים מקבילים, שבו יסבירו שהסיבה שספיידרמן הקולנועי השתנה כל כך הרבה פעמים, היא שפשוט כל פעם ראינו יקום אחר. אז זה גם איזשהו טריק שקולנוענים יכולים לעשות.
תרוצים ללי. לליהוק שונה, תודה רבה לך, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב, תודה.
תודה לכם.
מי יאכיל את האסטרונאוטים בתחנת החלל? חוקרים מאוניברסיטת בר אילן ומחקר ופיתוח מדבר וים המלח פיתחו מערכת ייחודית שתספק חמצן, מזון ומים בתחנות חלל. מה צריך יותר מזה? מדובר בפרויקט עצום של ארבע קבוצות של חוקרים, אחת הקבוצות היא של דוקטור ירון יהושע, שכבר נמצא איתנו על הקו, מהמרכז הביוטכנולוגי לעצות בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן, שלום.
בוקר טוב.
אספר לנו מה יאכלו אותם אסטרונאוטים, וכמובן אספר לנו על המערכת שפיתחתם.
אנחנו מדברים היום על חלל חדש. בעצם אנחנו מדברים על חלל מסחרי חדש. לכן אנחנו מחפשים פתרונות לתמיכה במושבות חלל מעין אלו, כדי שאנשים יוכלו לחיות שם, לעבוד, על הירח, מאדים ומקומות נוספים. בעצם המערכת שאנחנו מפתחים היא מערכת אוטונומית סימביוטית בין אצות לחיידקים. היא תומכת חלל, תומכת חיים למושבות חלל רחוקות. המערכת בעצם תספק חמצן, מזון לצוות, במקביל תשמש למחזור של ה-CO2, פחמן דו-חמצני ופסולת אנושית כגון שתן. כל זה בסביבות שהן מאוד 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 מוגבלות במשאבים. האתגר במערכת הזאת, בניית המערכת הוא כל כך מורכב, לכן חברנו ארבע קבוצות, קבוצות מתחום הביולוגיה, אצות וחיידקים, וכימיה והנדסה. אנחנו בעצם נשתמש באצות שאנחנו מאמינים שהם יש להם שרידות ועמידות גבוהה, וכן חיידקים שבודדו מאזור ים המלח, ששם יש תנאי סביבה קיצוניים, שאנחנו מאמינים שהחיידקים האלו סיגלו לעצמם תכונות שגם יעזרו להם לחיות במקומות רחוקים כגון במאדים ובירח. ובעצם סימביוזה בין החיידקים לאצות במערכת הזאת, החיידקים יספקו לאצות CO2 נחוץ להם לקיבוע לצורך הפוטוסינתזה, האצות ישתמשו ב-CO2 לצורך ייצור החמצן שכל כך חשוב בתנאים של תנאי חלל.
אז רגע, זו מכונה שכבר אפשר להפעיל אותה, אלה יזינו את אלה, ובסופו של דבר נוכל להרוויח גם אצות שאותן נוכל לאכול וגם חמצן, כן?
כן, גם חמצן למושבות חלל רחוקות שכל כך נחוץ שם. עכשיו, האתגר שלנו, החשיבה הראשונית שלנו, שאנחנו נבנה את המערכת בעצם ממחלי דלק שהגיעו מחלליות או טילים שהתרוקנו, לקחת ולהפוך את המחלי הדלק האלו, במקום לזרוק אותם, והם יהיו פסולת חלל, לקחת להשתמש בהם, לבנות בהם ריאקטור, סימביוטי אצות וחיידקים, שיוכל לספק את החמצן, מזון בהמשך וגם תרופות, כי האצות אנחנו יודעים שהן עשירות בערכים תזונתיים מאוד מאוד רבים, יש להם ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, חלבונים, פוליסחרידים וכו'. שיוכלו לשמש את המושבות חלל שבעתיד יאוישו.
וואו, עכשיו, אתה באמת עוסק באצות, אם יוכל באמת להרחיב בנקודה הזו, אנחנו לפני שנים כבר סיפרו לנו שאצות יהיו המזון העתיד, סופר פוד, כולנו נוכל לאכול את זה, זה קורה גם לא בפנטזיה על מושבות בחלל ותחנות חלל, אלא גם בכדור הארץ?
כן, בוודאי. אצות עשירות מאוד באומגה 3, ניתן למצוא היום בכל סופר פארם כמוסות שמפיקים מאצות, מדברים על אצות עשירות באומגה 3 כתחליף לרטלין, טיפול באלצהיימר, אצות היום עשירות מאוד בחלבונים, אנחנו אצלנו במכון הביוטכנולוגי לאצות בבר אילן, הצלחנו להגיע לריכוזי אצול של 74% חלבון, ולכן אנחנו שותפים בפרויקטים של תחליפי חלבון היום, או תחליפי בשר, תחליפי גבינות וכולי. אצות מאוד עשירות באנטי-אוקסידנטים, ניתן למצוא מוצרים או תרכובות שהופקו מאצות בתרופות, קוסמטיקה, הן יכולות להאריך את אורך החיים של המדף, אורך חיי המדף של כל מוצר מזון.
השתכנעתי שזה כן קורה. נשוב באמת לענייני חלל, אז מה קורה מכאן? זאת אומרת, המערכת הזאת תהיה זמינה לאסטרונאוטים ולאסטרונאוטיות בעתיד? זאת אומרת, איך יערך החיבור?
אנחנו מקווים מאוד שאת המערכת הזאת אנחנו נצליח לבנות. המערכת עצמה, ברגע שהטילים עצמם או של החללית הגיעו, האסטרונאוטים יקבלו מאיתנו פרוטוקול ואיך להפוך את המערכת, את מכלי הדלק בעצם, לריאקטור שבו הם יגדלו את האצות והחיידקים. כרגע האתגר שלנו הוא כפול, כי במכלי הדלק ישנו דלק חלל שהוא רעיל מאוד. כרגע אנחנו בוחנים את דלק הידרזין, יש מספר סוגים של דלק טילים ודלק חלל, כרגע אנחנו בוחנים את השפעת דלק ההידרזין, דלק מאוד רעיל, על האצות והחיידקים, כיצד האצות שורדות וגדלות וגם החיידקים בדלק הזה, והאם האצות והחיידקים יכולים לפרק את הדלק הזה. לכן למחקר שלנו יש גם יישומים על כדור הארץ, הוא הופך להיות מחקר דו-שימושי, לא רק בחלל, כי אם נצליח למצוא פתרון לפרק את דלק החלל, נוכל למצוא שימושים גם בכדור הארץ לטיהור של שפכים, דלקים וכו'.
וואו, טוב, נשמע באמת פוטנציאל אדיר לדבר הזה. תודה לך, דוקטור ירון יהושע, מהמרכז הביוטכנולוגי לאצות, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה, יום טוב.
גברים, אתם לא מרוצים מהניסויים שלכם, זה מסוכן לכם בדיוק כמו עישון או חוסר פעילות ספורטיבית. גברים שלא מרוצים מהניסויים עשויים ללקוט בשבץ מוחי, אפילו למות מוקדם יחסית. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. המחקר מבוסס על נתונים בריאותיים של 10,000 גברים ישראלים שנמדדו לאורך יותר מ-30 שנה. המחקר נערך על ידי פרופסור אורי גולדבורט מהחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, שיזם וניהל את המחקר. דוקטור שחר לברי שכבר נמצא איתנו על הקו, ודוקטור יפתח גפנר מהחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת. מאמר על המחקר פורסם בכתב ה-Journal of Clinical Medicine. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור שחר לברי, ראש החוג לקידום הבריאות, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
קודם כל, ללמד אותנו או עזור לנו להבין מה משמעות הביטוי לא מרוצים מהניסויים. סתם אנשים שמסמנים בשאלון שהם לא מרוצים, זאת אומרת, אפשר לפרק את הביטוי הזה למשהו אופרטיבי?
כן, אז אנחנו, כשאנחנו עושים מחקרים מהסוג הזה, אנחנו בעצם מחלקים כל משתנה לקטגוריות, והמשתנה הזה של שביעות רצון מחיי נישואים, זה היה הערכה, הקטגוריה הכי נמוכה הייתה אנשים שהם ראו את הנישואים שלהם כלא מוצלחים, כ-unsuccessful. הקטגוריה הגבוהה ביותר זה אנשים שראו את הנישואים שלהם כמוצלחים מאוד, כנישואים שהם successful, שהם מאוד מוצלחים ו-very successful. אז וההבדלים היו בין הקטגוריות השונות. זה הדרך שאנחנו עושים, כשאנחנו עושים מחקרים בעיקר ארוכי טווח, אוכלוסיות מאוד גדולות, אז ככה אנחנו בעצם מסווגים בין המשתנים השונים, איך אנשים בעצם תופסים את הניסויים שלהם.
עכשיו, אוקיי, אז לא מרוצים, איך הדבר הזה גורם למשהו פיזי? שוב, אנחנו מדברים פה על איזשהו מעבר בין רוח לבין חומר.
אז קודם כל זה ממצא מפתיע מאוד, וזה באמת הפתיע אותנו את החוקרים, כי זה מדגם מאוד גדול, ואנחנו הופתענו מהממצא הזה. אז התוצאות היו מובהקות לגבי תמותה מכל סיבה ותמותה משוות, ממש הבדל גדול בין הקבוצות, בין הלא מרוצים לבין המרוצים. יש לזה כמה סיבות. אנחנו לא יודעים את הסיבות, אבל אנחנו יכולים לשער מהספרות ומחקרים דומים. סיבה אחת זה אנשים שהם למשל לא מרוצים, עם מערכת יחסים כל כך חשובה, יכולים להיכנס יותר לדיכאונות, יכולים להתחיל התנהגויות בריאות, שהן התנהגויות בריאות מסוכנות יותר, כמו עישון וכו'. ויכול כמובן להוביל לרעות גבוהה יותר של גירושין, ולכן כל הסיבות האלה יכולות להוביל להבדל, הבדל משמעותי בתמותה.
רגע, זאת אומרת שעל פי המחקר הזה עדיף להתגרש אם לא מרוצים מהנישואין?
לא, לפי המחקר הזה עדיף להיות מרוצה מהנישואין. כלומר, אני יכול להגיד כראש חוג לקידום בריאות, יש לנו אפשרות כמו שאנחנו יכולים להשתפר בפעילות גופנית ובדברים אחרים, יש המון מה לעשות. חשוב קודם כל להכיר את החשיבות של זה, של המערכת יחסים אולי החשובה ביותר של חלק גדול מהאנשים, את החשיבות לא רק להיות מאושר יותר, אלא אפילו חשיבות בריאותית.
וואו, עכשיו, שוב, אנחנו מדברים פה על איזשהו מתאם, נכון? אנחנו לא מבינים את הקשר הסיבתי בין הדברים.
נכון, אז קודם כל מחקרי קוהוט, בניגוד למחקרים התערבותיים, אנחנו לא יודעים קשרים סיבתיים, אנחנו יכולים לדעת שיש קשר בין הגורמים. עכשיו, מה שמעניין במחקר הזה, שהוא עקב אחרי עשרות שנים, הוא מעניין שהגורם הזה נבדק בתחילת המחקר, והגורם הזה הצליח לנבא, אחרי שתקננו לכל הגורמים האחוריים, כלומר, בדקנו גם לחץ דם, גם קולסטרול, גם מצב סוציו-אקונומי, הגורם הזה לבד הצליח לנבא ולעשות הקבוצה שהייתה בעצם לא מרוצה חיה פחות בצורה משמעותית, 19% תמותה מכל סיבה, 69% תמותה משבת, מאשר הקבוצה שהייתה מאוד מרוצה. כלומר, אנחנו יודעים לבודד את הגורם הזה בצורה אפידמיולוגית, ולראות את הקשר בין הגורם הזה לבין התמותה כוללת של כל המשתתפים.
וואו, עכשיו, אתם בדקתם רק זוגות נשואים? זאת אומרת, אני חי עם גברת ולא במסגרת נישואים, זה משנה משהו? יש משהו בריטואל עצמו שעושה איזשהו הבדל? תרגום של ביטוי מאנגלית?
אז תראה, קודם כל זו שאלה מצוינת, לא בדקנו את זה. אנחנו בדקנו רק את הזוגות הנשואים, אצלנו חלק גדול מרבית הזוגות הנשואים, מי שלא היה נשוא, אנחנו הוצאנו אותו בעצם מהמדגם. מתיאוריות ומודלים אחרים אנחנו מבינים שזה לא דווקא הניסויים, מה שנקרא ניסויים הטבעת על היד, אלא בעצם מדובר הטיפ של המערכת היחסים, וזה מה שבדקנו, הטיפ שלה זה מה שקבע, ולכן אפשר לשער, ויש גם מחקרים שנעשו במדינות אחרות, שגם אם לא מגדירים את הקשר הזה לזוגות שחיים ביחד, מה שנקרא ידועים בציבור וכולי, אפשר להניח שיהיה לזה תוצאות דומות, וצריך לבדוק את זה. זו שאלה מצוינת, וזה באמת אפשר לבדוק, האם הטקס הזה והטבעת זה מה שמשפיע. אני חושב שלא, כי אנחנו בדקנו את הטיב, בדקנו בין מרוצים או לא מרוצים.
נשמע הגיוני שלא. ובכל מקרה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם אנשים שהם לא נשואים, או רווקים וכו', אנשים שחיים ללא זוגיות, אבל מה שבוודאות יודעים כאן, או לפחות על פי המתאם הסטטיסטי שעולה, ש... עדיף להיות מרוצה מהניסויים, אחרת אתה עשוי ללקוט, כמובן בסטטיסטיקת יתר, בשבץ מוחי, ואפילו למות מוקדם יותר. זה מה שאנחנו יודעים.
נכון, נכון. ומה שמעניין הוא, וזה גם כן הפתיע אותנו, לקחנו גורמי סיכון אחרים להשוואה. בדקנו פעילות גופנית, לא פעילות גופנית, אישון, לא אישון, BMI נמוך, גבוה וכו'. מצאנו שזה באותו סדר של סיכון בין אלה שהתאמנו, לאלה שלא התאמנו פעילות גופנית, אלה שישנו, אי פעם או אלה שלא ישנו. ולכן אני אומר, כבדידיות ציבורית, כראש חוג לקידום בריאות, צריך לשים לב לחלק המנטלי, לחלק הנפשי. הוא לא רק שאנחנו רוצים להיות מאושרים יותר, יש לזה השפעה ארוכת טווח על הבריאות שלנו.
טוב, אנחנו כולנו שואפים לשם, אבל שאלה אם זה בר שליטה הדבר הזה. תודה לך, דוקטור שחר לב-ארי, ראש החוג לקידום הבריאות באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק באסטרונומיה בתנ"ך. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
בוא נדבר באמת על אסטרונומיה. יש אזכורים לאסטרונומיה בתנ"ך? זאת אומרת, זה משהו שעסקו בו בתקופת התנ"ך?
כן, כן, בוא, אנחנו בהחלט נתחבר לאייטם הקודם-קודם, ומעבר חד מהאייטם המדכא הקודם, ויש אסטרונומיה בתנ"ך, אבל ממש מעט מאוד, כל כך מעט, עד שכל האסטרונומיה בתנ"ך יכולה להיכנס בפינה אחת אצלך, דודו. רק אציין ואומר שלא נדון בפולחן צבא השמיים, שמש, ירח וכוכבים, פולחן שגם הוא מעיד על ידע אסטרונומי, שהרי סגידה לכוכבים דורשת את היכרות עם אורחותיהם. עכשיו, פולחן צבא השמיים, אגב, הוא נושא מרתק שעוסק גם בהשפעות בין-תרבותיות, כלומר צריך תוכנית שלמה ולא כמה דקות בודדות. עכשיו, חשוב להזכיר למאזינים דודו שבשפה העברית גוף שממי נקרא כוכב. אין הבדל בעברית בין כוכב שבט, מה שקרוי באנגלית סטאר, לבין כוכב לכת, מה שקרוי באנגלית פלנט, הגם שמדובר בשני סוגים שונים לחלוטין. עכשיו, אתה יודע, בכוכב רגיל יש היתוך, יש תהליך של היתוך ממני, וכוכב לכת אין, אבל אתה יודע, מבין השיטים אנחנו ככה מבינים שאבותינו הבדילו היטב בין שני סוגי הכוכבים, הגם שהעברית לא
כן,
ממש...
כן, כבר הכירו את זה, אגב, רק הערה מדעית באמת, כבר, לאחרונה כבר מקובל לקרוא לסטאר או לכוכב שמש, כדי שזה יהיה ברור, ההבדל בין שמש לבין כוכב לכת או פלנטה. שמש ופלנטה ואז זה ברור, אבל זה מדהים שהם כבר אז הכירו את ההבחנה הזו.
נכון, הנה, קודם כל תודה רבה, החכמתי. עכשיו, אני אשים לב בשירת הדבורה, אחד הטקסטים המקראיים הכי קדומים, אם לא הקדום ביותר, שירה שמתארת את הניצחון הישראלי על יבין וסיסרא, יש אזכור ברור לכוכבי לכת, שים לב מה כתוב, מן השמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. כלומר, אנחנו רואים יפה פה שיש לכוכבים מסילות, כלומר, מסלול קבוע, כלומר, ברור שמדובר בכוכבי לכת. עכשיו, האנקדוטה מעניינת בקשר לשירת דבורה, יש בהמשך, שים לב, אורו, כלומר, הם מקוללים כמו ארור. מרוז אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. עכשיו, בתלמוד יש דיון נורא מעניין, למה כוללו יושבי מרוז, ומי הם בכלל? עכשיו, אני אצטט פה בתרגום חושי לעברית. את הדעות השונות, יש שאומרים גברים חזקים היו, ויש אומרים כוכב הוא, שנאמר מן השמיים נלחמו הכוכבים. כלומר, יושבי הכוכב מרוז לא בא לעזור לברק כמו שאר הכוכבים ולכן כוללו. אז דודו, כשהתגלו חיים מחוץ לכדור הארץ, רק זכור בבקשה שכבר בתלמוד דובר על חייזרים, וגם זכור מי היה הראשון שסיפר לך על זה. עכשיו, פסוק מעניין, בהקשר לא ממש ברור, אך מזכיר את כוכבי המרום, יש בספר עמוס, מה כתוב שם? הוא נסעתם את הסיכות...
אני רק עוד מעכל את עניין החייזר. יש אזכור לחוצנים בתנך?
לא בתנך, בתלמוד מפרשים את מרוז ככוכב שתושביו לא באו לעזרת ברק ודבורה. ויש לנו פה כאילו רמז תלמודי שיש חיים בכוכבים אחרים.
אוקיי, בסדר. אוקיי. אפשר להמשיך.
כן, עכשיו, שים לב, בעמוס כתב, ונסעתם את סיכות מלככם ואת קיון צלמכם, כוכב אלוהיכם, אשר עשיתם לכם. עכשיו, קיון זה קיוואנו באקדית, כלומר, כוכב שבתאי, סיכות לעומת זאת הוא גם, ככל הנראה, סוגודו, שם אחר לנימו אותה, שכוכבו הוא כוכב שבתאי, אז שבתאי נזכר פה פעמיים בעצם, עכשיו, משום מה, אני לא יודע למה, עכשיו, מעניין לציין דודו, כי בעברית יש שמות לכוכבי לכת הנראים בעין בלתי מזוינת. חמה, נוגה, מאדים, צדק ושבתאי, להם יש שמות עבריים, לעומת כוכבי הלכת שצריך טלסקופ עבורם, אורנוס ונפטון, שלא זכו לשם עברי עד לשנים האחרונות. אורון ורעב כזכור, פלוטו למרבה הצער, הוא רד בדרגה מכוכב לכת לכוכב לכת לנשיא. עכשיו בוא נשאר בספר עמוס, שים לב מה כתוב, באחד מקטעי הדוקסולוגיה, דוקסולוגיה הכוונה תהילת ההל שהוא מהלל את אלוהים, שם עמוס הזכיר קבוצת כוכבים, כתוב, עושה חימה וכסיל והופך לבוקר צלמוות ויום לילה החשיך, הקורא למי הים וישפכם לפני הארץ. יש פה אגב, יש כאלה שרואים פה צונמי, אדוני שמו. עכשיו, הכוכבים המדוברים הם כימה וכסיל, כוכבים אלה למעשה מדובר בקבוצת כוכבים. הם נזכרים גם בספר איוב שהוא מסוגת ספרות החוכמה, ואיפה אם לא בספרות החוכמה נמצא קצת אסטרונומיה, מה כתוב בספר איוב? עושה אש, כסיל וכימה וחדרי תימן, וגם בפסוק נוסף, התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח. כסיל אגב נזכר גם בספר ישעיהו, כי כוכבי השמיים הוא כסיליהם, לא יהלו אורם, חסך השמש בצאתו, חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע האורו. עכשיו, מזכורים במקרא נראה שכסיל הוא כוכב חשוב. למעשה, אמרתי, לא כוכבים בודדים, אלא קבוצות כוכבים. כימה היא קבוצת הפליאדות, מה שמכונה מזל שור. מדובר בקבוצה בת שישה כוכבים, אגב, שהעניקה את שמם ליצרן רכב יפני. אתה יכול לנחש, איך אומרים יפנית, כימה, דודו?
אין לי מושג.
אתה יודע, אתה פשוט לא יודע שאתה יודע. ביפנית, קבוצת כימה מכונה סוברו. ואם אתה זוכר סמל סוברו, באמת שישה כוכבים, כוכבי הפליאדו.
אלה הכוכבים האלה, נכון, נכון, זה הסמליל של החברה. טוב, אנחנו לא עוסקים פה במותגים, אבל אתה צודק, מדובר בחברה ספציפית, שזה על הסמליל שלה, נכון, הלוגו.
בדיוק, כן, דודו, אצלנו עומדים גם יפנית, לא רק תנך. עכשיו, כסיל ככל הנראה, זו קבוצת אוריון, או אשואייש לא ברור, ורבו הפירושים החל מנוגה וחלה בדובה גדולה. עכשיו אנחנו נתייחס בקצרה גם לליקוי המאורות. בספר עמוס חביב הפינה מסתבר, יש רמז לליקוי שמש, שים לב מה כתוב, והיה ברום ההוא נאום אדוני אלוהים, והבאתי, כלומר גרמתי לשקוע השמש בצהריים, והחשכתי לארץ באור יום. עכשיו רמז זה ברור לחושך המסתרר בשל ליקוי שמש. גם ירמיהו גם התייחס לעניין, וכך כתוב, כה אמר אדוני, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, אל תפחדו הכוונה, כי יחתו הגויים מהמה. אל לא לעם ישראל לפחד מאותות השמיים, כלומר מליקוי המאורות. יש עוד קצת דוגמות, אבל העניין ברור. עכשיו, זהו פחות או יותר הידע האסטרונומי במקרא, ומובן שיש את השמש והירח, אך המדע האסטרונומי, ואני מדגיש האסטרונומי, לא כחלק מפולחן עבודה זרה, על השמש והירח, דה למדי. השמש זורחת, השמש שוקעת, וזהו פחות או יותר. עכשיו, נעלה עולה השאלה, מדוע הידע האסטרונומי במקרא הוא קודל? הרי ברור לכל שקדמוננו היה ידע באסטרונומיה, ולו מהסיבה הפשוטה, שידע זה היה חיוני להישרדותיו, בעיקר חילופי עונות לחקלאים. אם לא ידעת מתי לחרוש ומתי לזרוע, היית גובע ברעב, פשוטו כמשמעו. שלא לדבר על מנהל מלכותי שזקוק ללוח שנה מסודר, ולוח שנה מבוסס על גרמי השמיים כידוע. ברור גם שהם הביטו בשמיים. אברהם בברית בין הבתרים הצטווה להביט לשמיים. יוסף חלם על השמש, הירח ו-11 כוכבים המשתחווים לו. אגב, אם אי פעם תהית מי הם אותם 11 כוכביה באחד מי יודע, זה הכוכבים בחלום יוסף. וליקויו מאורות גם נזכרים במקרא, זאת ועוד, במקורות בתר מקראים, שאחרי תקופת המקרא יש התייחסות רבה מאוד לאסטרונומיה, וברור שהידע האסטרונומי שבמקורות שאחרי המקרא לא נולד יש מעין, אלא נסמך על ידע קודם מתקופת המקרא, והנה הסיום דודו עכשיו. יש כמה טעמים להיעדרה כמעט מוחלט של האסטרונומיה מהמקרא. הטעם הראשון הוא שהמקרא אינו ספר מדע, הוא לא ספר אסטרונומיה, זה ספר חינוכי, ספר אמוני, ספר לימודי, הוא בא ללמד לנו אורחות חיים ולא אורחות כוכבים. סיבה שנייה שקשורה לראשונה ומשתלשלת ממנה, היא עובדה שהכוכבים, החל משלב מסוים, כפי הנראה לאחר הכיבוש האשורי בשנת 734 לפני הספירה, נתפסו כאלילים, וככאלה אין מה לדבר בהם ולהרבות בשבחם, נהפוך הוא. כתובים רבים מדגישים את עליונות האלוהים על הכוכבים, שמה נחשוב בטעות שהם אלים כלשהם. בצורה לסיפור הבריאה, אלוהים ברא את זה וברא את זה, וגם את השמש ואת הירח. יותר מזה, לא השמש והירח, אלא המאור הגדול והמאור הקטן, פשוט זלזלו בהם. עכשיו, נביאי ישראל השונים נאבקו קשות בפולחן השמיים והכוכבים, והנה משפט הסיום דודו, ולפולחן השמיים נתפס כדבר כה מרכזי בעבודת אלילים, עד שעובדי אלילים מכונים עקום, ראשי תיבות של עובדי כוכבים ומזלות.
נכון, צודק, נכון, 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 וואו. האמת מרתק, כפי שאמרת, לא התייחסו גדולה מאוד, אבל כל אנקדוטה כזו היא מאוד משמעותית וגם מוכרת לנו. תודה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן abc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
ויקיפדיה, גוגל ופרחים. כלנית או חצב, חרצית או שיח אברהם, מהו הצמח הפופולרי ביותר ברשתות החברתיות? חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בחנו אילו צמחים פופולריים במנועי החיפוש, על אילו צמחים אנשים קוראים יותר בוויקיפדיה, ומה כל זה אומר עלינו. מדובר במחקר חדש של הדוקטורנטית רעות ורדי ודוקטור אורי רול מהמכונים לחקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, והם השתמשו בכלים מעולם התרבותנות כדי להבין עניין של אנשים כאן בישראל בצמחים, צמחי ארץ ישראל. החוקרים בדקו אילו צמחים זוכים למספר החיפושים הרב ביותר בגוגל, על אילו צמחים אנשים קוראים יותר בוויקיפדיה, כפי שאמרתי. הדברים התפרסמו בכתב העת המדעי Conversation Biology. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנטית רעות ורדי, מהמחלקה לאקולוגיה מדברית במכון לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום. אז ספרי לנו קודם כל מה בדיוק עשיתם ומה הממצאים.
אז בארץ אנחנו נהנים מפריחה עונתית מאוד יפה ומאוד גדולה, והרבה מאיתנו באמת יוצאים לטבע כדי ליהנות מהפריחה היפה הזאת, ויש לנו באופן כללי זיקה מאוד עמוקה לטבע בארץ, אז אנחנו ניסינו לבדוק איך הקשר הזה בין אדם לטבע בא לידי ביטוי באינטרנט, ספציפית בגוגל ובויקיפדיה. כיום לכולנו יש סמארטפונים, ואנחנו מבלים לא מעט זמן מול מסך ובאינטרנט, וכמובן אני לא מחדשת לאף אחד שאני אגיד שיש תיעוד לכל מה שאנחנו עושים באינטרנט. מה חיפשנו בגוגל, באיזה אתרים ביקרנו, איזה תמונות עלינו לפייסבוק, למה עשינו לייק וכו' וכו'. אז בדרך כלל משתמשים במידע הזה לכל מיני דברים אחרים, בעיקר כדי למכור לנו כל מיני דברים, ואנחנו ניסינו להשתמש במידע הזה לעשות קצת טוב לשמירת טבע, ולנסות להבין באמת את הקשר בין אדם וטבע, ומה יותר מעניין אותנו.
אז קדימה לתוצאות, אז מה גיליתם?
אז השווינו בין רמות עניין בצמחים שונים בארץ, בין גוגל ובין ויקיפדיה, ומצאנו שלמרות שיש התאמה מאוד יפה, כאילו משהו יותר פופולרי בגוגל, גם בדרך כלל נטה להיות יותר פופולרי בויקיפדיה, זה יותר מעניין כמובן להסתכל על ההבדלים. ומצאנו כמה הבדלים מאוד מעניינים, למשל בויקיפדיה, צמחים עם פרחים גדולים יותר היו יותר פופולריים, אבל בגוגל דווקא הצמחים עם פרחים קטנים יותר קיבלו יותר חיפושים מאשר צמחים עם פרחים גדולים יותר, כמו בויקיפדיה. וזה כבר מוביל...
באופן כללי, מה אנשים מחפשים? אנשים מחפשים צמחים, צמחי תבלין? מה בדרך כלל ישראלים מחפשים?
אז אתה נוגע בנקודה מאוד יפה, האמת, שכאן מבליטה את ההבדלים בין גוגל ובין ויקיפדיה. בגוגל באמת ראינו שרוב המינים שהיותר פופולריים, מי שיותר פופולרי באופן יחסי, נטו להיות באמת צמחים שהם יותר שימושיים לבני אדם. זאת אומרת, צמחי תבלין, צמחי מאכל, צמחים שמשתמשים בהם לתרופות סבתא. ובויקיפדיה, לעומת זאת, הצמחים שהיו יותר פופולריים באופן יחסי, היו דווקא מינים שהם יותר מיני דגל קלאסיים כאלה, מינים עם פרחים גדולים באמת, כמו אירוסים, או מינים שיש להם משמעות מאוד עמוקה לתרבות הישראלית, כמו היקינטון, הנרקיס, דם המכבים. אז אנחנו רואים שכל אחד מהמקורות האלה, גוגל וויקיפדיה, יכולים להבליט לנו דברים שונים ואינטראקציות שונות שיש לנו עם הטבע ועם צמחים באופן ספציפי.
מעניין, אני מנסה להבין למה זה כך, אבל זה הגיוני שכשאנשים מחפשים צמחי תבלין וכולי, הם עושים גוגל, ואם הם רוצים להתעמק באמת באיזשהו צמח שהם נתקלו בו וכולי, אז הם יגשו לוויקיפדיה, או שיעשו גוגל ואז יגיעו לוויקיפדיה.
נכון מאוד, אז אנחנו באמת, זה קצת הפתיע אותנו, כי באמת הרבה פעמים אתה מגיע לוויקיפדיה מגוגל, אז חשבנו שיהיה התאמה הרבה יותר יפה. אבל כמו שאמרת, באמת האינטראקציות עם ויקיפדיה, הן נוטות להיות קצת יותר עמוקות. אנחנו באמת רוצים לקרוא על זה ולהשאיר את הידע שלנו. ובגוגל יש הרבה מאוד סיבות למה אתה מחפש משהו בגוגל. אתה רוצה למצוא מתכון אולי, אתה רוצה לדעת אם אפשר לאכול את הצמח הזה, אתה רוצה סתם לראות תמונה של הצמח. יש הרבה מאוד סיבות שאפשר לחפש משהו בגוגל.
מדהים באמת שמקור מידע כמו ויקיפדיה שכולנו משתמשים בו, זה משהו שהוא אין לו מודל כלכלי מסחרי, זאת אומרת, בניגוד לגוגל או פייסבוק וכו', שאנחנו נהנים מכביכול שירותי חינם, אבל יש שם מודל כלכלי מובהק, כפי שאנחנו יודעים, ויקיפדיה זה ממש לא, ובכל זאת זה עובד.
כן, לחלוטין. כבר מתחילים להשתמש בויקיפדיה בלא מעט מחקרים בנושא הזה, בתחום המחקר החדש הזה, כדי באמת לנסות להשתמש בדאטה הזה, כדי לקבל תובנות על קשר בין אדם וטבע, ולנסות ליישם את זה לשמירת טבע.
אז זהו, אז רק השלימי את הנקודה הזו, אז איך באמת אפשר להרוויח מהתובנות האלה כדי לשמור על הטבע?
אז בשנים האחרונות יש יותר ויותר הבנה שכדי ששמירת טבע תהיה אפקטיבית ויעילה, וכדי שהמאמצים שלנו לשמור על הטבע באמת יניב ופרי, אנחנו חייבים להתחשב גם בהיבטים אנושיים וחברתיים. זאת אומרת, זה כבר לא חשוב רק להסתכל על ההיבטים האקולוגיים של המין בסכנת הכחדה, אנחנו גם צריכים להבין מה מעניין אנשים ומה מושך אותם. וככה אנחנו נדע לרתום את הציבור יותר טוב למאבקי שמירת טבע, אנחנו נדע להשתמש במינים מסוימים שמאוד מעניינים אנשים לקמפיינים ולחינוך למען שמירת טבע, ואנחנו נדע גם לשים אור על איזה מינים אנשים פחות מכירים, וחשוב וצריך להעלות את המודעות אליהם ולחשיבות שלהם או לסכנת ההכחדה שלהם. אז אם בעבר הייתי צריכה לצאת לשטח ולחלק שאלונים לאנשים כדי להבין מה מעניין אותם, מה שהיה לוקח לי הרבה מאוד זמן והרבה כוח אדם כמובן, והייתי מצליחה לדגום עשרות או מאות אנשים, היום אני יכולה להגיע להרבה יותר אנשים בזמן הרבה יותר קצר, בעזרת מאגרי מידע אינטרנטיים כמו גוגל וויקיפדיה, ולהגיע לאיזה שהם תובנות למה חשוב לאנשים, מה מעניין אנשים, ואיך אפשר לרתום אותם למאבקי שמירת טבע.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטורנטית רעות ורדי, מהמחלקה לאקולוגיה מדברית, במכון לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
תודה רבה, יום טוב.
באקדמיה ללשון עברית בירושלים נערך אתמול אירוע הצדעה לקרייני כל ישראל לדורותיהם. הזדמנות נהדרת עבורנו לבדוק במסגרת פינת הלשון איך והאם השתנו הקריינים או האופן ההגייה שלהם את החדשות. אנחנו שמחים לומר שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
שלום, בוקר טוב, דודו.
אני מוכרח לומר שזה נושא שגורם לי לחייך, כי אני מאוד אוהב את ה... יש משהו בקריינים של כל ישראל, גם הוותיקים, ושוב, אנחנו מיד נשמע את החדשים, או שנדבר על השינויים, אבל אני מאוד אוהב את אותם אנשים שהוגים כל הברה וכל עוד, כמו שצריך וכו', נותן איזשהו תוקף מיוחד לדברים.
כן, זה נכון. חשבתי שאולי ככה...
נשמע, הכנו איזה משהו לשמוע מתוך הכינוס אתמול, מתוך האירוע הזה, יש לנו אותו? אני פשוט בודקת איתך לרגע.
הנה, די-ג'יי מקלר.
אני חושבת שנשמע אותו, אז אוכל משם להתחיל.
בבקשה.
עמיתינו רואים בנו היום דינוזאורים. אין עוד חיה כזאת בעולם. אין עוד מי שמשמיע את השוואה הנע בראש מילה או אחרי הברה סגורה. אין מי שיבחינה בין א' לעין ובין ח' לחף. אבל אם אנו דינוזאורים, אני מודיע לכם בגאווה רבה שאנחנו טירנוזאורוס רקס, מלכי לטאות הלשון, ששלטו בגאון בשפה העברית ההגויה, המבוטט, ואיש לא העז בעבר לחלוק עליהם.
אוקיי, הצליח גם להצחיק אותי, אוקיי.
כן, אז זה כמובן חברנו דן כנר, שאמר כמה דברים, כפי שהוא קינה זאת בהספד על הקריינים, אז באמת, כפי שהוא אמר, הקריינים, מה שקראנו קריינים פעם, הם באמת האנשים שהיינו רגילים לשמוע בעיקר קרייני החדשות, המהדורות, אבל הם באמת, בכל ישראל, ברשות השידור וגם בתאגיד, וגם קרייני הטלוויזיה או מגישי הטלוויזיה בזמנם, היו אנשים שנבחרו קודם כל על פי קולם, ולא על פי תחום ידע או על פי תחום עניין או על פי גיוון חברתי או כל מיני דברים שקובעים היום את הבחירה באנשים. אז קודם כל נבחן הקול שלהם, עד כמה הקול הוא מה שהם כינו אתמול קול הזהב, הקול שבאמת הוא ייחודי, אצל הגברים הקולות היותר נמוכים, אצל נשים קולות האלט למיניהם, היכולת שלהם להגות את היצורים, כפי שדן אמר, את ההבחנה הזאת בין ח' לח', בין ע' לא', דברים שגם אנחנו לא מקפידים בהם כבר היום. אנחנו יותר נוטים לדיבור הרגיל, השגרתי המדובר, ואין לנו ההבחנה יותר בין השפה המדוברת לשפה המשודרת. ואולי הדבר היפה לציין עוד זה שבאמת הקריינים כולם למדו להיות קריינים. הם לא פשוט באו והביאו איתם את השפה שאותה הם מדברים ביומיום שלהם ואיתה פתחו מיקרופון, אלא באמת למדו איזה שהם, עברו איזה שהם תהליכי למידה שהם מעבר לידע הלשון שאנחנו עדיין מעבירים לשדרים וקריינים בכל רשתות השידור ותחנות הטלוויזיה, אלא באמת למדו גם את העניין של איך אומרים את הרש המתגלגלת הזאת הלשונית, ואיך אומרים חט ועין, ועד כמה כן או לא מקפידים עליהם. ואני חושבת שאם ודן לא סתם הגדיר את הקריינים דינוזאורים, הייתה שם איזושהי קינה, איזשהו הספד על אובדנם, על השדרים החדשים שכבר אינם קריינים אלא מגישים או שדרים או שדרנים או כל אחד והשם שהוא בוחר לתת לזה, שבעיקר באים כפי שהם ולא דווקא עם איזשהו ידע קודם, וגם לא עם ידע שהם רוצים לרכוש אותו. כלומר, מבחינתם הדיבור הרגיל שלהם הוא מה שהם רוצים להביא איתם.
אני מנסה להבין, אז יש כן מגמה כזו באמת של איכשהו שידור, אפילו של החדשות, כפי שאמרת, אותם רגעים מיתולוגיים או רגעים שכולם נעצרים ליד המקלט ואיכשהו מאזינים לדבר הזה, כן יש איזושהי זליגה לכיוון הדיבור הרגיל? זו מגמה שמי מכוון אותה? זאת אומרת, מי נותן על זה את הדעת? מי על פי איזה טעם זה נבחר?
אז זאת באמת שאלה טובה. תראה, בעבר כשבחרו קריינים ולימדו קריינים, אז הדברים היו מושתתים על האסכולה וההכוונה של אבא בן דוד, יועץ הלשון המיתולוגי, שהיה, שבאמת קבע את מדיניות הלשון בשידור, וגם בחר את האנשים, היה מעורב בבחירת האנשים, ובעיקר היה מעורב וקבע את הכשרתם. היום אני חושבת שקרו שני דברים. אחד זה באמת ההתערערות הזאת,
של המקצוענות בעניין. אנשים רוצים לשדר כפי שהם, וגם הרבה אנשים רוצים לשמוע את מה שהם מכירים. כלומר, הפער הזה בין השפה המשודרת והמדוברת הפך למיותר גם בעיני המאזינים וגם בעיני המשדרים. הדבר השני שקרה כאן זה שבאמת גם השלטונות, כלומר גם מכווני השידורים למיניהם, גם אצלנו, אבל גם בכל התחנות והרשתות וכו', אומרים בואו נדבר כבני אדם. יש משהו בעניין הקריינות שנראה היום, שנראה לאנשים מלאכותי בשלב מסוים, והיום יש מגמה להתרחק מכל משהו מלאכותי או מהודק או מחוצר.
אז בואי אני אנסה לאתגר את התפיסה הזו. אז למה שדרן חדשות או מגיש חדשות נמצא בחליפה? הרי אין אנשים ברחוב הישראלי בחליפה. למה הם לא לבושים בטישרט? הרי אנחנו לא, כשאנחנו רואים חדשות, אנחנו לא רואים אנשים רגילים בסיטואציה רגילה, בקונסטלציה רגילה. אנחנו רואים
איש
בצורה. קחי את זה מכאן,
כן, זה נכון, זה דוגמה מאוד מעניינת. זה דוגמה מאוד מאוד מעניינת מה שאמרת, כי אני אקח אותה לשני מקומות. אחד, שבאמת, אתה יודע, פעם, לפני שנה וחצי, שנה וכמעט שנתיים, עשיתי איזו תוכנית ליום העברית, והיא הייתה מוקדש, מיוחדת לרעומה אלדר, שהלכה לעולמה. נדמה לי שזה אפילו לא היה ליום העברית, זה היה ליום ה-30 למותה, וערכתי בה את דן כנר דווקא, ואחד הדברים שהוא אמר זה שתמיד כשהוא מגיע לשידור, הוא תמיד לובש חליפה, כשהוא בא לקרוא חדשות ברדיו, כן? לא בטלוויזיה, ברדיו, משום שזה עוזר לו לזכור שהוא בעצם נמצא בתפקיד ושהעברית שלו צריכה להיות מעונבת ומחופטרת. ואני חושבת שזה דבר קורה גם בטלוויזיה. אנחנו כן רגילים ומבינים שאנשים שאנחנו רואים אותם צריכים לראות מכובדים. העניין הוא שאנחנו היום, והאדם השני שככה אני מביאה אל השיחה, זה אבשלום קור, שהרבה פעמים אומר, אני גם, אתה יודע, שייכת לאסכולה של, כשאני מדברת בשידור, אני מדברת באופן מסוים, כשאני מדברת דיבור חופשי רגיל, אני כן יכולה לדבר שפה קצת יותר קרובה לשפת דיבור של אחרים גם, ולפעמים השיחה ביני לבין אבשלום הולכת בדיוק למקום הזה, שהוא אומר, אנחנו לא מתלבשים רק כשאנחנו יוצאים מן הבית, גם בתוך הבית אנחנו לבושים, לכן אותה השפה צריכה לנהוג גם כשאנחנו מדברים בשפה הרגילה שלנו. כלומר, אבשלום מכוון דווקא להגביה ואפילו לדייק את שפת הדיבור הרגילה. אז זאת באמת שאלה של טווח, אני חושבת, ולומר לך את האמת, לי פחות מפריע שיהיה הטווח הזה, אבל כן חשוב לי שהוא יהיה. כלומר, כן חשוב בעיניי שכל תלמיד וכל קריין וכל שדר וכל מגיש ידעו את האפשרויות של השפה, יכירו את דיוקיה, יכירו את השפה הגבוהה יותר והקריינית והשידורית, וידעו להשתמש בה כשזה מתאים. כשאנשים משדרים בכל המוסיקה, הם עדיין מפסידים על זה.
לגמרי, כשמשתמשים בזה, זה גם נכנס בצורה טבעית וכו'. צריך להכיר, אבל את אומרת, לפחות להכיר.
נכון, לפחות דע שיש לך ארגז כלים, ודע באיזה כלי נכון להשתמש בכל הקשר. אם מה שיש לך הוא שפה אחת, משלב אחד של שפה, ובמשלב הזה אתה גם הולך למקולת, גם הולך לרופא, גם פונה למרצה שלך, וגם פונה למאזינים שלך, אז בעיניי זה קצת יותר בעייתי, כי אתה בעצם לא מאפשר מגוון מספיק של השפה, והשפה מאפשרת, השפה יכולה להביא אותנו לכל מיני מחוזות. אז כדאי לנו לדעת לפחות.
עכשיו, ככל שאני מבין בחדשות שאנחנו שומעים, אפילו בכאן 11, ברדיו לפחות, אין אחידות. זאת אומרת, יש נכון. שדרנים כאלה וכאלה, נכון? זה ממש פר אדם.
נכון, אני חושבת שהיום אנחנו שומעים בשידור אצלנו את דור המדבר, מה שנקרא. זה בעצם שלב של חילופים. עדיין יש כאן השדרנים הוותיקים והקריינים הוותיקים, שעדיין שומרים על מסורת הלשון וההגייה המסורתית, אבל יש גם הרבה מאוד צעירים, שכבר שייכים יותר לאסכולה של אני משדר כפי שאני מדבר, והערבוב הזה נותן גם גיוון גדול מצד אחד, ובאמת נותן לנו אפשרות לשמוע את כל הסוגים של העבריות והשידורים האפשריים, אבל גם כן יש איזשהו ניסיון למצע, ליצור מצב שכולם ככה מגיעים לאיזשהו עמק שווה. מצד אחד למשל ויתרו על הרש בשידורי החדשות ברשת ב', אתה כבר לא שומע את הרש המתגלגלת של הקריינים, אבל מצד שני אתה כן יודע שהשדרים הצעירים עוברים הכשרות לשון וכן לומדים הגייה יותר מדויקת, בנייני פעיל, אותיות שימוש, בגד כפת, דברים מהסוג הזה. אז אני חושבת שזה תהליך בהתהוות, והתוצאה שלו עדיין לא ברורה לנו. אני לא חושבת שאנחנו יודעים לומר לאן בדיוק אנחנו, איפה זה יעצר, איפה תהיה נקודת הדיוק וההחלטה, זאת שפתנו. אני לא בטוחה שאנחנו יודעים את זה. אנחנו כן רואים מה קורה בערוצים וברשתות האחרות. כן, אני חושבת שאנחנו בתהליך.
גם נכון, תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה, דודו.
ובמסגרת פינת הספרות לכבוד חודש הגאווה, נעסוק בספר צילומים חדש במרכזו אבות חד מיניים והילדים שלהם. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקת החיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום.
אפשר להתייחס לספר צילומים בפינת הספרות? זה בסדר שזה בעיקר צילומים ולא טקסטים?
אז יש כאן גם הרבה מאוד טקסטים. לא הייתי מביאה לך רק תמונות ולא מילים, לא ככה אתה מכיר אותי, למרות שבמקרה הזה זה
מצער. זה גם ספר, אבל זה בסדר.
נכון. למרות שבמקרה הזה זה מצער שאנחנו מדברים עליו ברדיו, כי יש כאן באמת תצלומים נפלאים ומאוד מאוד מרגשים. ספר שצילם צלם בלגי בשם ברט היינן, שהוא עצמו גיי ומגדל את ילדיו עם בן זוגו. והוא עבר ברחבי ארצות הברית וצילם למעלה מ-45, כמעט 50 משפחות עם אבות הומוסקסואליים והילדים שלהם. ובעצם מלווה את התצלומים המקסימים האלה בטקסטים שמספרים על הבחירה ועל הדרך שעשו האבות הללו. וקודם כל המגוון כאן אדיר, זאת אומרת יש לנו כאן גם זוגות עם ילדים צעירים מאוד, גם זוגות שמצולמים יחד עם אנשים שהיו חלק מהתהליך ולפעמים אפילו ממש חלק מהמשפחה. וגם אבות מבוגרים, זאת אומרת שיש להם כבר ילדים בגיל הנעורים, ואפשר כבר לראות את ההתפתחות של המשפחה לאורך שנים. והסיפורים הם מרתקים, זאת אומרת, באמת זוגות שחיים במדינות מאוד מאוד שמרניות בארצות הברית, כמו יוטה וכל המדינות האלה שנמצאות במה שנקרא חגורת התנך, ושעדיין מצאו את הדרך שלהם להורות מהסוג הזה. אולי הסיפור הכי מדהים הוא מאומה, נברסקה, ששם זוג אבות שגם כן נאלצו להתמודד עם סביבה מאוד מאוד שמרנית, ולא ידעו איך הם עומדים לעשות את זה, להצליח. הם גם היו כלכלית במצב שלא אפשר להם, ואימו של אחד מהם הסכימה להיות הפונדקאית של בנם. מדובר בגברת כבת 60.
וואו.
שקיבלה אישור מהרופא. ואחותו של הגבר השני במערכת היחסים תרמה את הביצית שלה, והאם נשאה את התינוק. אז זה באמת סיפור באמת יוצא דופן ומדהים, אבל הוא רק אחד באמת מהסיפורים שהוא מביא בספר הזה. ואחד הדברים שמדהימים פה, במיוחד בהקשר של ילדים בתוך הסיטואציה, זה עד כמה הנושא הזה עדיין מרגיש. כי לכאורה, מה שאני חושבת גם מאוד מאוד מושך בספר הזה, שנקרא מאוד בפשטות אבות, כן, לא אבות גאים, לא אבות הומוסקסואלים, פשוט אבות, זה הנורמליות שהצילומים חושפים. זאת אומרת, הם מאוד לא מבוימים, אנחנו רואים את המשפחות הללו מדליקות נרות חנוכה באחד המקרים, ומכינות פנקקס לארוחת בוקר, ומתכוננות לצאת מהבית, לקראת יום הלימודים, ובאמת עסוקות בפעילויות יומיומיות.
אבל מה חשבנו שיהיה בספר כזה?
לא חשבנו שום דבר.
אבות משעממים ורגילים.
אבות משעממים ורגילים עם קרס ברוב המקרים,
ואיזשהו
נרמול של הדבר הזה. אבל אני חושבת שדווקא הנרמול הזה יש בו משהו מקסים, מכיוון שאני בדיוק נזכרתי שלפני, ב-2012, יצא ספר ילדים נהדר שנקרא שלושה לטנגו, וזו הזדמנות גם להמליץ עליו. ספר על זוג פינגווינים שיש להם, שהם רוצים לדגור על ביצה משלהם, ומחפשים ביצה לדגור עליהם, אפילו מנסים לדגור על איזושהי אבן כי אין להם ביצה, וזה בעצם סיפור על באמת משפחה חד מינית שנוצרת. עכשיו, זה באמת סיפור מקסים, ולמרות זאת, אולי בגלל הנושא שלו, הוא הוחרם בספריות בארצות הברית, כשהוא ראה אור, וזה נפלא בעיניי לראות את הדרך שייצוגים של הורות גאה בספרות, גם לילדים, וגם, זה ממש coffee table book, כן, הספר הזה שאנחנו מדברים עליו, אבות, ממש ספר כזה, ספר מתנה מאוד מרשים בצורתו, ועשינו, אני חושבת כחברה, דרך ארוכה עד היכולת לקבל את את הדימויים האלה באופן מאוד נורמטיבי בהרבה מקרים. ושווה להזכיר גם את הספר ג'וליאן, טוב, זה ספר שמאוד קשה לתרגם אותו לעברית. עברית היא פה בעיה, אפרופו השיחה שלך עם לשונאית הבית לפניי. עברית היא שפה כל כך ממוגדרת, שיש פשוט דברים שאי אפשר לתרגם אליה. מספר ילדים שזכה לפני שנתיים בפרסים בכל קטגוריות הילדים הנחשבות, שנקרא Julian is a mermaid. עכשיו, בעברית אי אפשר לתרגם את זה.
יש לנו אותו בבית, די.
נכון שזה ספר מקסים?
כן, הילד קיבל אותו בספר מקסים.
ממש ספר מקסים, והגיבור של הספר הזה, הוא ילד שרוצה להיות בתולת ים או בת ים, יותר נכון, בת ים. גם האיורים מקסימים. נכון, נכון. זאת אומרת, זה ספר באמת על האפשור ועל הפלואידיות ועל היכולת שלו להיות בעצם מה שהוא רוצה, ואם מה שהוא רוצה זה ללכת על הקווים עם זנב ונצנצים, אז זה בסדר גמור. ואני חושבת שבאמת הייתה התפתחות מאוד מאוד משמעותית בעשור האחרון, גם בתכנים שאנחנו יכולים לספק לילדים, ולאו דווקא לילדים שיש להם איזשהו קשר משפחתי לנושא הזה.
לא, זה לא קשור, אני חושב שיש משהו. זה לפתוח את הראש ולתת לילדים שהכל בסדר מכל כיוון לגמרי. תודה רבה לך על הדברים, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרין בגלי צהל. תודה רבה.
תודה.
סיימנו את התוכנית, האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא תמר בנימין. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלבד אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, זה שם הקהילה. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, מחר תוכנית חדשה, להתראות.